אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, כאן רז חסון, עורך התוכנית שלושה שיודעים. דודו נמצא בחופשה, ובינתיים ערכנו בשבילכם את מיטב השיחות בנושאים הכי מעניינים שעליהם דיברנו השנה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום יום מרטין לותר קינג, שהוא חג לאומי פדרלי, ולכן דוקטור רוני רגב, חוקרת את ארצות הברית ומרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, נמצאת כאן, וביחד איתה ננסה ללמוד מעט על האיש הזה, מי הוא היה, מה הייתה תרומתו למאבק למען זכויות האפרו-אמריקאים, והאם החלום שלו התגשם, ובסופו של דבר הכל הסתדר. מה את אומרת? שורה תחתונה?
לא.
עוד לא לגמרי, כן. העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לוי קר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די ג'ו אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות יישומון כאן אודי. אז יום מרטין לותר קינג, הנה.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah.
אז החלום שלו לא התגשם, את אומרת. בואי, ברשותך, נלמד באמצעותך על זכויות השחורים בארצות הברית. מהגעתם לשם ועד ל... לנקודות הדרך האלה שחלקנו מכירים אותם, חלקנו לא, עד למה שקורה היום. אז איך הכל התחיל?
הכל התחיל בארצות הברית, איפשהו בסביבות 1620, 1619, כשבאמת העבדים הראשונים מגיעים על ספינה לחופי וירג'יניה. אבל זה חלק מסיפור גדול יותר על סחר העבדים באטלנטי, שמתחיל כמה
מאות קודם. אז זהו, מי הביא את העבדים האלה? מי היו סוחרי העבדים, או מי שיזם את הבאתם של האנשים?
סוחרי העבדים היו בגדול אירופאים, מפורטוגל, האימפריה הספרדית, אנגליה, הולנד, שהחל מהמאה ה-15, מצאו דרך, הם גילו, אחרי קולומבוס, הם גילו את העולם החדש, גילו את יבשת אמריקה, והתחילו לגדל שם. בהתחלה זה היה סוכר,
כן.
מאוחר יותר כותנה במאה ה-19, והרעיון היה שעבדים מאפריקה יובאו כדי לעבוד את המטעים שם, והמוצרים נשלחו חזרה ונמכרו באירופה או במקומות אחרים. וארצות הברית נכנסת למשחק הזה קצת יותר מאוחר, גם כי לא קיימת עד...
אז מה קרה באמת באירופה? זאת אומרת, אותם עבדים שעבדו בתעשיית הסוכר או בגידולי הסוכר, מה קרה איתם? באמת, אנחנו בדרך כלל באמת מדברים על זכויות אפרו-אמריקאים, כל מה שקשור לאמריקאים, כמו לשחורים בארצות הברית, אבל...
אלה סיפורים נפרדים, לא פחות מעניינים. זאת אומרת, הסיפור של ג'מייקה, הסיפור של האיטי, שבסופו של דבר היה מרד קצת אחרי המהפכה האמריקאית, ובהשראתה בהרבה מאוד מובנים, בהשראת המהפכה הצרפתית, העבדים בהאיטי מתמרדים ועושים מהפכה, המהפכה הראשונה של מרד עבדים גדול, ובאמת מקבלים עצמאות.
אז יש סיפורים לא פחות מעניינים גם שם. בואי נחזור לארצות הברית. אז התחילו להביא לשם עבדים.
כן.
לשם מה?
לשם עבודה במטעים בגדול, עבודה כן. בחקלאות, אבל לא רק. זה, לאורך, זה מתחיל, אתה יודע, בטפטופים, קצת, לא יותר מדי. זה גדל לקראת סוף המאה ה-18 עם המהפכה האמריקאית, ובאמת השימוש באמת המסיבי בעבדים הוא בסוף המאה ה-18 ולאורך עד אמצע המאה ה-19, בעיקר בדרום ארצות הברית, איפה שמגדלים כותנה, סוכר, טבק, בעיקר כותנה. גם באיזשהו שלב מפסיקים להביא אותם, זאת אומרת בסביבות 1820 כבר לא מביאים יותר עבדים מהאטלנטי, אבל יש ריבוי טבעי. אדם שמחזיק עבדים, ולשפחה שלו למשל נולד ילד, הוא הבעלים החוקיים של הילד הזה. אז יש להם אינטרס שיגדל מספר העבדים. וזו אוכלוסייה שגדלה עד אמצע המאה ה-19, מדובר בכמעט 4 מיליון איש, שהם רכוש, הם מוגדרים על פי חוק רכוש.
זהו, זו הייתה השאלה הבאה, מה באמת היה מעמדם? הם לגמרי רכוש?
רכוש, אפשר למכור אותם.
לפגוע בהם?
כן, אתה יכול לפגוע בעבדים שלך, במידה מסוימת, זאת אומרת שאף אחד לא יגיד לך כלום, ובאמת היה...
הרגת העבד שלך, אתה עומד לדין?
לא.
אוקיי.
הרגת העבד של מישהו אחר, אתה עומד לדין.
כי פגעת ברכוש.
בדיוק.
כמובן שזה מזעזע, אבל אנחנו לא... בסדר, אנחנו בינתיים מאזינים
משתדים, כן.
לא, אנחנו נבין מה קרה בהיסטוריה. אוקיי, כן. אז בני האדם האלה היו רכוש.
בדיוק.
אוקיי.
עכשיו, בגלל שאנחנו מנסים להגיע למרטין לותר קינג, אז אני אקצר מאוד, אם כי מדובר ב-250 שנה
של... הוא נולד!
כן, זהו, 250 שנה של עבדות.
זה באמת, הרקע הוא עבדות למי שלא מכיר את הסיטואציה.
כן, להכל.
אלה אנשים שלא גרו שם בצורה טבעית, אלא הובאו לשם, נכון?
כן, הובאו לשם כנגד רצונם על ספינות, בתנאים איומים, ומצאו מציאות חדשה.
נכון, גם חשוב להגיד שחלקם נחטפו, נכון? זה היה הנוהג.
נחטפו, נמכרו באפריקה, כל מיני דברים כאלה. במאה ה-19 כבר מדובר, עד שמרטין לותר קינג נולד באמצע המאה ה-20, מדובר באנשים שכולם נולדו בארצות הברית כמעט. אז בעצם נקודת הציון החשובה ביותר, אני חושבת, היא מלחמת האזרחים האמריקאית, אמצע המאה ה-19, 1861-1865. מדינות הצפון נלחמות במדינות הדרום, כשהנושא המרכזי הוא הזכות לעבדות.
כי מדינות הדרום היו בעד עבדות, כי הם היו צריכים את העבדים האלה.
הם רצו להמשיך את המנהג הזה, את המשטר הזה, ואת זכותן, זכות האנשים בהם להחזיק עבדים.
ומה רצו מדינות הצפון? זאת אומרת, זה היה מתוך אג'נדה הומניסטית?
גם. בהתחלה, מה שקורה זה אברהם לינקולן, כן? והמפלגה הרפובליקאית שנוצרת סביב הנושא הזה. בהתחלה כל מה שהם רוצים זה למנוע את התפשטות העבדות. זאת אומרת, יש כמה מדינות בדרום שיש בהן עבדות, ובשלב הזה אמריקה גדלה טריטוריאלית. קליפורניה למשל, ניו מקסיקו, מתווספות לארצות הברית כשטח, ומדינות הצפון שאין בהן עבדות לא רוצות שבשטחים החדשים העבדות תתאפשר.
כן.
הם לא רוצות את זה משתי סיבות. אחת, כי הרבה מאוד אנשים באמת מאמינים שעבדות זה דבר רע ולא מוסרי, והסיבה השנייה קשורה לשיטה הכלכלית שהם מאמינים בה, וזה של עבודה חופשית. שבה אנשים עובדים בשביל שכר. ואם יש עבדות, אז בעצם אין ממש תחרות סביב העבודה החופשית, והשטחים האלה הופכים להיות לא רלוונטיים. כל שטח שיש בו עבדות, אנשים חופשיים לא יכולים לעבוד בו, כי אם אתה יכול להחזיק עבדים, למה שתשלם שכר למישהו שהוא לא...
זאת אומרת, לא ממש חמלו על אותם עבדים, אלא האג'נדה הייתה יותר כלכלית?
גם וגם, גם וגם.
אוקיי, זאת אומרת, זה היה שזור כנראה.
כן. יש okay. אנשים שרק זה, יש אנשים שרק זה, והשילוב הוביל ל...
ואכן זה היה אישו העניין המרכזי במלחמת האזרחים שם?
כן. אני חושבת שיש, היה פעם ויכוח בין היסטוריונים ואנשים, כי היה איזשהו ניסיון להגיד שהיה פה משהו אחר, הדרום סך הכל רצה לשמור על זכויות המדינות ולא על... זאת אומרת שהממשל הפדרלי לא יוכל לקופף אותם, איזשהו כבוד של הדרום... אני חושבת שכשמסתכלים על המסמכים, לפחות למשל על ההצהרות של מדינות כמו נורת קרוליינה, צפון קרוליינה, דרום קרוליינה, על היציאה שלהם, האיחוד האמריקאי, הם בצורה חד משמעית מבהירים שזה בגלל שהם רוצים לשמר את זכותם להחזיק עבדים. והצפון יוצא למלחמה כדי לשמר את האיחוד, אבל לאורך המלחמה זה ברור ש... אחת המטרות הנלוות לזה זה לבטל את מוסד העבדות.
אז מה קרה? תארי לנו, את כרגע הכתבת שלנו בהיסטוריה, את עומדת כרגע במלחמת האזרחים, מה קורה? דווחי מהשטח.
זה עובד, נגמרת המלחמה והעבדות מתבטלת. אין יותר עבדות בארצות הברית.
אם כן, שוויון, יד ביד ולב ולב, שיר, שוט של עיר מלמעלה, וזהו, רולר.
אז זהו, לא. שוויון, אבל... לא, סליחה, לא שוויון.
מה קרה לעבדים? אוקיי, שחרר... ביטלנו, אמרנו שאין דבר כזה עבדות. מה קורה לבחור, לגברת שעובדים שם, משתחררים ו...
אז מצד אחד קורה הרבה, כי הם לא עבדים יותר. הם יכולים להחליט לאן הם הולכים, לא יכולים למכור להם את הילדים או את הנשים. הם יכולים להחליט איפה הם עובדים ובשביל איזה תנאים ואיפה הם גרים. אבל מצד שני, חוץ מזה שנותנים להם חופש, לא נותנים להם כלום.
שאין להם רכוש, אין להם... יש להם מעמד כלשהו? הם אזרחים?
כן, יש להם מעמד. יש להם מעמד של אזרחים. התיקון ה-14 שנחקק, תיקון ה-14 לחוקה, שנחקק שנה אחר כך בגדול, אומר שכולם אזרחים שווי זכויות מול החוק.
כן.
אבל אין להם שום יכולת כלכלית.
כי עד כה לא היה להם רכוש. הנה הם משתחררים, אבל מתחילים מאפס.
בדיוק.
אין שם ירושות, אין שום הון משפחתי, לא. בית, כלום. מה הם עושים? איפה הם גרים?
רובם. נאלצים לחזור לעבוד בדיוק באותם עבודות ובאותם אזורים שהם עבדו בהם כעבדים.
אבל הפעם מה עם תלוש שכר שמן?
תלוש שכר...
כן, מדובר באקזיט מטורף.
רזה מאוד. מתפתחת שיטת חקלאות שנקראת באנגלית sharecropping, אפשר להגיד שזה סוג של חלוקה של הקרקעות למשפחות שאמורות לעבוד את האדמה, ובסוף השנה את רוב היבול לתת לבעל הקרקעות ולשמור חלק קטן לעצמם. בפועל הם, הרבה מהם מסתבכים בחובות מאוד גבוהים, ובעצם פחות או יותר משועבדים לאדמה, לא מבחינה חוקית, אבל מבחינה כלכלית, בגלל חובות, בגלל חובות לבעלים, ועד באמת...
זה נשמע שהעבדות כרעיון, זה משהו שנעצר, אבל הבעיות מתחילות, או לפחות יש בעיות אחרות.
לגמרי. הרעיון של אדם לא יכול להיות קניין של אדם אחר לפי החוק, זה נגמר.
כן.
אבל ההכפפה, החוקית והגזעית של השחורים ממשיכה. ולמעשה זה השלב החשוב הבא להגיד, זה שכבר לקראת סוף המאה ה-19, באותו דרום, באותם מקומות שהשחורים עכשיו חיים לא כעבדים, מתפתחת דרך חדשה להכפיף אותם ללבנים. זה צורת משטר שהיום זוכרים אותה בתור ג'ים קרו. וזה בעצם שיטת ההפרדה הגזעית, שמפרידה בין שחורים ללבנים בחיים הציבוריים. ברזיות לשחורים, ברזיות ללבנים, מקומות ישיבה
כאילו,
לשחורים.
זה נפרד אבל שווה, כי איך יכול להיות שווה ונפרד? זה קצת אוקסימורון, אבל קצת הביטוי עצמו הוא מוכר, אבל הוא נשמע אבסורד. אבל מה זה אומר? הם נפרדים לגמרי, אבל מה, הם מקבלים שוויון?
הביטוי הוא מעניין, כי הוא מגיע מפסיקה של בית המשפט העליון ב-1896, שיש בקייס שנקרא פלסי נגד פרגוסון, וזה באמת סביב הפרדה בקרונות של תחבורה ציבורית.
שהיה מקום לאלה ומקום ללבנים ומקום לשחורים.
בדיוק.
אבל אנחנו העם היהודי למוד סבל מהפרדות כאלה ומשלטים כאלה וכולי, עשה לנו פלשבקים רעים מאוד לתקופות רעות מאוד.
אני אספר לך שאחרי הפסיקה הזאת, כן, שקובעת בדיוק את זה, היא קובעת שהפרדה כשלעצמה היא חוקית, כל עוד השירותים עצמם הם שווים. זה מה שהפסקה קובעת. וברגע שבית המשפט העליון נותן לזה גושפנקה, אז חוקים כאלה של הפרדת צצים בכל הדרום, בכל תחומי החיים, ונמשכים.
כי מה? כי אנשים לא רצו לשבת, לבנים לא רצו לשבת ליד שחורים באוטובוס, בספסל ברחוב וכולי?
כן, או לשתות מאותה ברזייה. היה פה גם רעיון גזעי, הפחד שזה לא מדובר באותם אנשים, אז לא רצו שיתערבבו, לבנים לא רצו להתערבב עם שחורים, היה פחד גזעני.
כן.
ומעבר לזה, אני חושבת שיש איזשהו עניין, שאם לאורך העבדות הייתה קרבה פיזית מאוד גדולה בין עבדים לבעלים שלהם, נשים שפחות שחורות, הרבה פעמים הניקו את הילדים של הגבירות שלהן. אבל ברגע שהעבדות מתבטלת, זאת אומרת, הייתה איזו תחושה שצריך להחזיר מחדש את ההיררכיה. ואם ההיררכיה היא לא חוקית, זאת אומרת, במובן הזה של יש עבד ויש אדון,
כן.
אז היא תהיה לפי גזע, יהיה הפרדה בין הצדדים, כשברור שללבנים יש פסיליטיז, שירותים טובים יותר, חדרי המתנה יפים יותר, קורונות נקיים יותר, ושחורים מקבלים גם, אבל בנפרד ובדרך כלל פחות.
בהתחלה פגעו בהם לגמרי, אחר כך חצי פגעו וליבות, חצי.
אני אפילו לא יודעת אם זה חצי, זה הרבה מאוד, כי
זה, לא,
הדבר
מסכים,
הזה
כמובן.
היה מלווה
פשוט
גם...
פשוט זה לא להיות עבד.
זה לא להיות עבד, זה נכון.
כן,
זה לא להיות...
אבל זה עדיין מצמרר.
וזה מלווה בהרבה מאוד אלימות. הקוקלקס קלן, לינצ'ים ששומעים, שאני מניחה שיודעים על זה שזה קרב, זה היה קורה לא מעט.
כן.
אלימות יומיומית. וזה מעניין שאתה מזכיר את המשטר הנאצי, כי באמת בשנות ה-30, כשהמפלגה הנאצית רק מתארגנת, שליחים שלה מגיעים לדרום האמריקאי, והם מסתכלים על מה שקורה שם, ואומרים...
רעיון טוב.
כן, גם אנחנו רוצים כזה.
וואו. טוב, הנאצים לא היו טובים במקוריות, הם הרבה גנבו, גם סמלים, גם זה, הם לא היו מקוריים מאוד.
מקוריים לא, רק שונאים.
פשוט מטורללים, רעים מאוד. בואי נסכם לרגע את הנקודה. אז אנחנו יודעים שמדובר באנשים שהגיעו לארצות הברית כעבדים, כדי לעבוד בעיקר, בהתחלה בכפייה אני משאר במסגרת סחר בבני אדם וכולי, לעבוד בשדות, בכותנה, תעשיית הסוכר וכולי, והם היו נטולי כל מעמד בעיני המדינה, בעיקר הם היו סוג של רכוש עבור האדונים שלהם, מי שהעסיק אותם, ובסופו של דבר העניין הזה התפוצץ במלחמת האזרחים האמריקאית, ושם הם אכן שוחררו, היה להם מעמד אזרחי, אבל הם לא לגמרי היו שווים, כי כפי שאמרת, בית המשפט העליון האמריקאי דגל במדיניות הנפרד אבל שווה. זאת אומרת, שווה כסוג של חצי מס שפתיים, שוב, כי זה לא הגיוני באמת להפריד מישהו ולומר שזה שווה, זה קצת, שוב, זה אוקסימורון, אבל הפרידו.
כן.
אוקיי, ואתה אומרת אפילו שהדבר עורר... את הנאצים לכל מיני רעיונות מקוריים. לא, אבל לא סתם באמת השמענו את השיר הזה, נכון? הוא כן מדבר על יום הולדת מסוים, כן?
כן, של מרטין לותר קינג.
כן, וואו. אגב, יום מרטין לותר קינג מצוין פחות או יותר ביום ההולדת, שלא נכון? לא ממש.
יום שני השלישי בחודש ינואר, שאמור לצאת איפשהו סביב ה-15 בינואר, שזה יום ההולדת של מרטין לותר קינג, 15 בינואר 1929.
ובאמת סטיבי וונדר כתב את השיר הזה לזכרו?
הוא כתב את זה על מנת לנסות ולעזור לגייס תמיכה, כדי שיעבירו חוק בקונגרס האמריקאי שיציין יום חג ביום הולדתו של מרטין לותר קינג, כדי שיהיה את מרטין לותר קינג דיי. זה תחילת שנות ה-80, ובאמת הקמפיין הזה, זאת אומרת, זה התחיל עוד קצת לפניו, אבל השיר שלו עוזר ועוזר לגייס תמיכה, ובסופו של דבר, קצת אחרי, זה הופך להיות חוק, רונלד רייגן חותם על זה, וזה
לגמרי חג שהוא פדרלי, נכון? כן. זה חג רשמי שם.
חג רשמי, חג פדרלי.
דאורייתא.
כן, בדיוק.
אוקיי, בואו נחזור לנקודה שבה עצרנו, וזה היה נפרד אבל שווה, בעידוד בית המשפט העליון האמריקאי.
כן, אז באמת הנפרד אבל שווה, שזה סוף המאה ה-19, המציאות נשארת בדרום האמריקאי פחות או יותר ככה די הרבה שנים, גם בצפון האמריקאי אגב יש הפרדה, אבל היא לא חוקית, היא קורית בפועל, כן? אבל אנשים לא, זה לא חקיקה, כן. והפרדה הזאת באמת נמשכת. מה שמשתנה,
ששוב, הכוונה היא למושבים באוטובוסים וכולי.
מושבים, תחבורה ציבורית, יש מקומות, נגיד, מסעדות שיכולות להגיד שהן לא משרתות שחורים, כניסות נפרדות לבתי קולנוע, חינוך, בתי ספר נפרדים, זה אולי הדבר החשוב ביותר. כי זה הדבר שהלבנים בדרום לפחות הכי מקפידים עליו, הכי חשוב להם שהחינוך של הילדים יישאר בנפרד.
כי מה?
אם ילדים לומדים
ביחד,
בדיוק, התאהב.
והיו ודאי, אני לא יודע אם נישואי תערובת, אבל היו מה, ודאי.
אז זה גם היה אסור. זה היה אסור עד שנות ה-60, עד הקייס של לווינג, שעשו עליו סרט לפני כמה שנים, זה גם היה לא חוקי, נישואים בין המינים, לפחות במדינות הדרום. אבל כן, היו מקרים כאלה במקומות אחרים, והיה פחד גדול בדרום, ובגלל זה אחת הזירות שהם הכי הקפידו על ההפרדה, היה בבתי הספר. ובאמת, המקום הראשון שההפרדה הזאת נשברת, זה כן. בבתי הספר, אותו בית משפט עליון, שנות ה-50, שנת 54. צריך לציין שזה כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, ושנים שבהם הרבה שחורים השתתפו במלחמה, במאמץ המלחמתי, ודור חדש, כן, שהרגיש הרבה יותר שייך לארצות הברית, שגם
אנשים צריכים לשלם בדם ובהרוגים כדי להתקבל קולקטיב.
לפעמים.
טענה שאנחנו מכירים, בוודאי. עצובה מאוד.
ואני מסכימה, אני פשוט, בהקשר שלהם זה גם התחושה האישית שמגיע להם משהו בתמורה, לדור הזה, ול2.5 מיליון איש שהשתתפו, או במאמץ המלחמתי, או בין הם כחיילים, או בתעשיית המלחמה. אז הדור הזה כבר מתחיל להסתכל אחרת על המציאות בדרום ובצפון ובכלל. ובשנת 54 מגיע לבית המשפט העליון קייס סביב עניין הזה של הפרדה גזעית בבתי הספר, והקייס הזה נקרא בראון וי בורד, בראון נגד מועצת החינוך של קנזס, ובית המשפט פוסק הפוך ממה שהוא פסק פעם קודמת,
וואו,
פוסק לטובת
הפך את ההלכה, כן, לטובת מה?
לטובת
לא נפרד, אבל שווה.
אז בית המשפט קובע רק לגבי חינוך של ילדים, שאין כזה דבר נפרד אבל שווה בחינוך.
בצדק, זה נשמע לנו אינטואיטיבי.
בדיוק, כן. חינוך נפרד בהגדרה אינו שווה. ולכן אי אפשר יותר שתהיה הפרדה בבתי ספר, לפי הגדרת בית המשפט. אז זה, בוא נגיד, זה לא משנה בין לילה את הכל, אבל זה בוודאי איזשהו ציון דרך, שגם
זאת אומרת, מעניין מה היו הטיעונים לפסק דין כל כך מהפכני, כזה שהוא כביכול פועל נגד הנורמה.
הם הסתמכו הרבה, אגב, על מחקר פסיכולוגי שהיה חדש בתקופה הזאת, על התפתחות הילד, ומה זה עושה לילדים להיות בהפרדה, ועל סמך זה, זו הייתה פסיקה פה אחד, כן? כל 9 השופטים היו בעדה. הסתמכו הרבה מאוד על זה, ועל באמת על נתונים של חוסר שוויון, להגיד שזה לא אפשרי יותר.
וואו.
ובאמת, זה 1954, אולי גם בגלל זה, גם בגלל הגל שזה יוצר, גם בגלל שינוי תודעתי, ובגלל שינויים אחרים, שוב, שקשורים מלחמת העולם השנייה ובכלל, שנה אחר כך, בעיר מונטגומרי, שבמדינת אלבמה, קורה מקרה שקורה די הרבה, וזה שאישה שחורה מתיישבת באוטובוס במקום שהיא לא אמורה, ומסרבת לקום. האישה הזאת היא רוזה פארקס, זה לא פעם ראשונה שזה קורה בדרום, זה לא פעם שזה קורה בכלל.
המקובל, היא לא הייתה הראשונה, בקיצור. היו לפניה, אז מה הפך אותה לסמל?
מה שהפך אותה לסמל זה שהעיר מוטגומרי, והכנסייה בעיר, וכל מיני ארגונים שהיו קיימים שם כבר הרבה זמן, של נשות כנסייה ודברים כאלה, מחליטים לעשות מעשה, ומסביב המקרה שלה, לקחת את המקרה שלה כמקרה בוחן, לנסות לקרוא תיגר על כל ההפרדה בתחבורה ציבורית במונטגומרי, ובזמן שהיא נעצרת והקייס שלה הולך...
את פשוט עצרו אותה כי היא ישבה במקום שנועד ללבנים?
כן, וסרבה לקום. מבקשו מנה לעבור, והיא לא עברה, וזה עברה על החוק, כן? אז היא נעצרה. היא נעצרת, וזה באמת ממשיך להתגלגל מתביעה לתביעה, אבל בזמן שהקייס הזה עובר בצינורות המשפט...
הוא גם היה קייס תקשורתי, זאת אומרת, זה תוקשר מיד?
הסיבה שהוא היה תקשורתי זה בגלל שהוא לובה בחרם שחור על התחבורה הציבורית במונטגומרי, שמתחיל מיד לאחר המעצר שלה.
קדימה, עונש כלכלי.
בדיוק. החרם הזה, שוב, הוא תוצאה של שיתוף פעולה של הרבה מאוד אנשים בעיר, והרבה מאוד ארגונים.
זה לא טריוויאלי לייצר חרם כזה.
אבל מי שעומד כמוביל שלו, ונבחר על ידי הקהילה להוביל את החרם ולדבר בשמו, הוא כומר צעיר, בן 26 בזמן הזה, בשם מרטין לותר קינג ג'וניור. זה
וואו.
פה, פה זה מתחיל.
אז הוא ממש קשור למקרה הזה.
כן, לגמרי.
אגב, בסופו של דבר, מה עלה בגורלה של רוזה פארקס? מלבד, אנחנו יודעים שהיא סמל, כמובן של המאבק.
הכל, הם מנצחים את הקייס הזה גם מגיע לבית המשפט העליון, הם פוסקים לטובתם, זה משהו מאוד ספציפי לתחבורה הציבורית במונטגומרי, כן. אבל באמת החרם מצליח, הלחץ מצליח, וההפרדה בתחבורה הציבורית רק בעיר הזאת נגמרת, החרם נמשך יותר משנה.
וואו.
והיא ממשיכה, היא ממשיכה להיות פעילה.
מה הם עשו בלי תחבורה ציבורית?
או, האמת זה מרתק, הם גם הלכו ברגל הרבה מאוד. לעבודה ודברים כאלה.
האמת מגן. תקשיבי, זה לא נעים להגיד. אני אמור להביא קומדיה, אבל ענייני גזענות זה משהו שמעורר זעם.
כן.
זה מרגיז.
כן. אבל זה גם רואה הרבה השראה, כי תחשוב על זה שהיה שיתוף פעולה. כל נהגי המוניות השחורים במוטגומרי התנדבו לתת הסעות. כל מי שהייתה לו מכונית התנדב, וגם הרבה מאוד אנשים לבנים בעיירה, שהרגישו שהם נשים שהיו תלויות בעוזרות הבית שלהם ובאומנות של הילדים, הסיעו את כולם ממקום למקום. אנשים שלא תמכו בסדר הקיים. באמת, התמיכה הקהילתית והאפשרות שלהם לעבוד ביחד, זה מה שדרבן אותם, כי היו הרבה מאוד ניסיונות להפסיק את החרם הזה בכל מיני צורות, לטעון שהחרם לא חוקי, שיש כל מיני דברים החוקיים, המציאו כל מיני פסיקות חדשות, אבל זה עבד. מעבר לשנה, חברות האוטובוסים כמעט התמוטטו, וזה נגמר. ומפה באמת מרטין לותר קינג יוצא כדמות מנהיג לאום, זאת אומרת לפחות מקומי, אבל שיודעים עליו בכל ארצות הברית, בגלל שבאמת הסיקור התקשורתי של העניין הזה. ומפה הוא מתחיל את הקריירה שלו כמנהיג של איזושהי מחאה גדולה יותר לשוויון זכויות וזכויות אזרח בארצות הברית.
אז בואי נדבר באמת על תרומתו של מרטין לותר קינג לקידום מעמדם או לזכויות האדם, קידום זכויותיהם.
כן, אז ההצלחה של החרם במונטגומרי שבאלבמה הופכת אותו למנהיג או לפחות פעיל פוליטי עם שם לא עולמי, שם בתוך כל ארצות הברית. וזה אומר שמחאות נוספות ברחבי ארצות הברית של שחורים ובעיקר בדרום מנסות להביא אותו או לבקש את שותפות שלו כדי לקדם את ה... את ה, את
זאת אומרת, ממש כמו רשת של בתי קפה, איך לפתוח סניפים של חרמות.
כן, הם מתחילים באמת, הם קצת משפיעים אחד על השני. בשנת 60, חבורת ילדים, בני 17-18, כן, עושים את הפעילות הראשונה שנקראת סיט-אין, ישיבה. הם הולכים להתיישב בדלפק אוכל בקולבו כזה גדול, שביום יום לא מגיש לשחורים, לא משרת שחורים.
כן.
מתיישבים, באים לבושים מאוד יפה, מבקשים שישרתו אותם ורוצים לשלם ומסרבים להם, אבל הם פשוט לא קמים. הם מתיישבים בשקט ולא קמים, והפעילות הזאת, הם עושים את זה יום אחרי יום, כמה ימים, וזה גורם לאחרים בגילם, תנועת הסיטין, בכל מיני מקומות בדרום ארצות הברית, גם לעשות אותו דבר. אז למשל באטלנטה, המוחים מבקשים ממרטין לותר קינג שיצטרף אליהם, או בנשוויל, כן? הם למשל, או קבוצה אחרת של מעורבת, שחורים ולבנים, שמנסים לנסוע ברחבי ארצות הברית באוטובוסים ביחד, ולקרוא תיגר על ההפרדה באוטובוסים בין המדינות. אז גם הם מבקשים את התמיכה שלו, באלבני, ג'ורג'יה, מבקשים את התמיכה שלו לבוא לעזור להם. אז בכל מיני מקומות.
כן.
הוא עצמו מחליט שהוא ימקד, הוא מדי פעם כן נענה לקריאות האלה, אבל הוא מחליט למקד את הפעילות שלו ושל הארגון שלו, שנקרא Southern Christian Leadership Council, לעשות מערכת מרוכזת, כמו שהם עשו במוטגומרי, והם מחליטים על העיירה בירמינגהם שבאלבמה, הם מחליטים עליה בגלל שבירמינגהם ידועה בתור, בקרב השחורים בדרום, בתור בומינג טאון. עיר ההפצצות, בגלל האלימות היומיומית והאלימות הפדרלית, המשטרתית, לא הפדרלית, המשטרתית, כלפי שחורים. יש שריף שם, שנקרא יוג'ין בול קונור, שהוא ידוע בתור אדם אלים, אכזר, שונא שחורים. אז הם מחליטים למקד את המחאה שלהם שם, והם מארגנים קמפיין שלם בבירמינגהם, שכולל צעדות, ישיבות, הפגנות, הכל ביחד, וקינג מגיע לשם. במסגרת המחאה הזאת הוא נעצר, יושב בכלא בבירמינגהם, והוא לוקח את ההזדמנות הזאת וכותב מכתב. הוא רשמית מיועד לכמרים אחרים ברחבי ארצות הברית, אבל בעצם זה לכולם, זה מתפרסם בעיתונים, זה נקרא המכתב מהכלא בבירמינגהם, ובו כן. הוא בעצם קורא לכולם להתאחד סביב המחאה הלא אלימה שלו ושל כמותו נגד ההפרדה. הוא אומר שם כל מיני משפטים כמו חוסר צדק במקום אחד, הוא בעצם חוסר צדק בכל מקום. Injustice anywhere is injustice everywhere. והוא טוען שיש חוקים שהם לא חוקיים כדבריו, חוקים שהם בעצם כמו חוקי ההפרדה, חוקים שמונעים משחורים להצביע.
אולי אפילו לא חוקתיים, למרות שנקודתית כנראה שהחוקה כן גיבתה את העניין, אבל לא חוקתיים במובן המופשט כנראה.
כן, הוא משתמש בטיעון דתי. הוא אומר, אלה חוקים לא חוקיים. והוא קורא לעצמו, הוא נותן דוגמאות מכל ההיסטוריה ומכל מקומות. למשל,
איך הם באמת הסבירו אותו, עושה צלם האדם, זה אנחנו בצלם אלוהים, סליחה, שהאדם הוא צלם אלוהים, אז כולנו שווים, לא... לא הייתה התייחסות דתית באמת, אלה טיעונים טובים.
יש התייחסות דתית, אני חושבת שזה נושא סבוך בגלל שאין פה דעה אחת. יש אנשי דת כמו קינג ואנשי דת שחורים אחרים ולבנים ויהודים שבוודאי רואים את השוויון וכולם ילדי האל ואותו דבר, אבל יש כאלה שמוצאים הצדקות אחרות לעניין. הטיעון המוביל של הכנסייה הלבנה הייתה, שזה נכון שחוסר שוויון הוא גזעי, הוא בעצם לא דרכו של אל, אבל אי אפשר לשנות את זה במחאה. צריך לחכות והדברים יסתדרו. הדברים יבואו...
טיעון מוזר.
כן. ובגלל זה הם גם קראו למרטין לותר קינג בעצם רדיקל, ושהמחאה שלו לא... ובגלל זה הוא כותב את המכתב הזה.
זו מחאה שהיא לא טבעית בקצב שלה.
בדיוק.
מעניין.
אז הוא כותב את המכתב הזה בעצם כדי להגיד שהוא מוכזב מהם, הוא מוכזב שהם לא מתייצבים לימינו, או מאחוריו, או לפניו, ועוזרים לו, לקהילה השחורה, לקדם את הזכויות שלה.
אז אחרי שהוא נעצר ובאמת פרסם את המכתב, מה הייתה התהודה למכתב?
מאוד גדולה, היא פורסמה בהרבה מאוד עיתונים, הרבה מאוד אנשים שמו לב אליה, זה בעצם עוד שלב שהופך אותו לדמות בעלת שם בארצות הברית, וזה מסב גם את תשומת לב הממשל, גם זה וגם האלימות, צריך לציין, האלימות הלבנה כלפי השחורים היה לה חלק מאוד חשוב בתנועה הזאת, בגלל שהיא צולמה בטלוויזיה, וזה גרם לדעת הקהל בצפון, וגם של הממשל, קנדי, למשל, כן. לראות את זה ולהגיד לעצמו, זה נראה נורא, זה נורא, אנחנו לא יכולים לתת לאלימות כזאת להתרחש. אז הרעיון הזה שמפגינים שחורים לבושים יפה ולא אלימים, נפגשים במתפרעים לבנים שבעצם משתלחים בהם, זה היה כואב וזה נראה רע, אבל זה בעצם עבד מאוד לטובתם בדעת הקהל, כן. בשינוי דעת הקהל. אז זה והמכתב יחד מביאים את ההתערבות של הנשיא קנדי ואת הממשל שלו כדי לעזור בבירמינגהם, שזה גם עוזר שם למצב ולסיים את ההפרדה הספציפית בעיר הזאת. אבל יותר חשוב מזה, זה מעלה את קינג באמת לדמות של מנהיג ברמה הלאומית, ומאפשר לו לייצר איזשהו שיתוף פעולה בין הרבה ארגונים, ובאותה שנה, שנת 1963, לארגן מצעד ענק בוושינגטון, שממנו מגיע הנאום הזה שאנחנו שומעים ברקע.
הנאום שהוא הכין מראש, כי הוא כתוב מצוין.
כן.
לפחות הקאץ' פרייז, יש לי חלום.
כל הנאומים. יש שניים. זוכרים ממנו בעיקר את יש לי חלום, שמתחיל, אבל לקראת הסוף, הוא גם, אתה יודע, הוא מביא מהכתובים, אבל הוא מדבר על זה שצריך let freedom ring. החופש לצלצל בכל... זה גם סיום מאוד דרמטי. כן, הוא כתב אותו מראש, אבל הוא... את כל הנאומים שלו היה כותב קצת מראש, וכל הנאומים שלו טובים. כן. יש הרבה מהם, אפשר לשמוע ביוטיוב, אפשר לשמוע בכל מקום. כל הנאומים שלו באמת מאוד מוצלחים. הוא היה דובר מאוד מוכשר. כן. אחת הסיבות, אני חושבת שהוא הצליח...
ודאי, אין מה לעשות.
גם המכתב שהוא כותב, אגב, יש את המכתב הזה, הוא כותב על שאריות עיתון שהיה לו בכלא, וזה עדיין טקסט שכתוב בצורה מאוד מרשימה. תשמע, הוא לא סתם יקרא דוקטור, יש לו דוקטורט בתיאולוגיה, הוא העביר כמה שנים וללמוד לכתוב, ולהישען על...
אנחנו לא מזלזלים מאנשי אקדמיה, אבל כמובן שזה... אולי מסביר חלק באמת מהיכולת שלו להתבטא, וגם כנראה כישרון טבעי.
כן, שני הדברים ביחד.
לנאום ולכתוב.
אני אסכים, אני, יש לי דוקטורט ואין לי את הכישרון הזה, אז אתה רואה.
אז אנחנו רוצים להפציע אותך, אנחנו היה נמצא רחש רקע של המון, ואת תתני לנו כאן נאום חוצב להבות בתחום השוויון, משהו, איזה תחום את רוצה?
שוויון זה טוב, זה טוב, כן, זה עוזר, אפשר לחצוב להבות.
אז נסדר לך מיד, הנה העורך רז חסון מיד יארגן לנו רחש. אז נגיע לספוילר של מותו או שעוד לא?
אפשר להגיע, אני אעשה אולי תקציר לשאר ההישגים שלו, כי... המצעד בוושינגטון מאוד מצליח, ואחריו יש עוד קמפיינים מפורסמים שהם בסלמה, גם זה היה סרט לא מזמן. השיתוף פעולה הזה שלו, ושל, חשוב להגיד, הרבה מאוד אנשים אחרים, הוא המפורסם, אותו זוכרים.
אבל זה באמת עשה שינוי, כמו שאומרים בתרגום קלוקל, עשה הבדל בדברים, כן?
כן, השיתוף, המנהיגות שלו בשיתוף פעולה עם אלפי, אם לא עשרות אלפי פעילים בשטח שחטפו את האלימות היומיומית, ספגו אותה והמשיכו להיאבק, אלה שמחרימים, אלה שמתיישבים. השיתוף פעולה שלו, שלהם, של הממשל האמריקאי, גם לזה שב-1964, אחרי הרצח של קנדי, לינדון ג'ונסון, הנשיא הנכנס, מעביר, עוזר להעביר עם הקונגרס באיזשהו שיתוף פעולה, מהלך את החוק לזכויות האזרח, ה-Civil Rights Act, שבעצם הופך סגרגציה והפרדה גזעית ללא חוקית בכל תחומי החיים, בכל מקום. ושנה אחר כך, ב-1965, נחתם גם בחוק לזכות ההצבעה.
שזה... אגב, אלה חוקים שחוללו מהפכה, האם מיד צייתו לחוקים האלה? זאת אומרת, זה חוק שמשנה איזושהי תודעה קולקטיבית או מחשבה קולקטיבית, זה לא פשוט לשנות מיד נוהג.
אז החוק לסגרגציה הוא די משפיע מיידית במובן כן? הזה שזה כבר לא חוקי להפריד. כן. אז היום-יום מפסיק להיות מופרד.
אז למה ירו בו? האיש דיבר לעניין.
האמת שיורים בו כמה שנים אחרי שהוא, אתה יודע, המצעד, החקיקה.
אז זה לא בתום המצעד כזה מיד.
לא, ממש לא. לא עובד כמה שנים, הוא קצת משנה כיוון, הוא
עובר להייטק, לרכב, להמצאות.
הוא עובר הלאה, במובן של, אוקיי, הצגנו, ההפרדה הסתיימה, זכויות ההצבעה, השחורים חזרו, אבל הבעיות לא נגמרו, והבעיה הבאה שהוא מסתכל עליה, וחושב שהיא מרכזית וחשובה, זה עוני. הוא מסתכל מסביבו, רואה שרוב השחורים בארצות הברית חיים מתחת לקו העוני עניים מאוד, אבל לא רק שחורים, יש בעיה כללית, יש הרבה מאוד עניים בארצות הברית.
כמובן ששם, בקרב האפרו-אמריקאים, אפשר להבין שבהיסטוריה שלהם, בגלל שלא היה להם הרבה זמן לצבור רכוש, אז מן הסתם חלקם נפלטו מהעבדות לריק.
כן, לריק, וגם זה לא נגמר שם. מדיניות של אפליה שהייתה בדרום ובצפון, המשיכה להפלות אותם על בסיס כלכלי, היה להם לאורך כל השנים... זה קשור למנטליות הכללית של גזענות, אבל כן. גם לאיזושהי באמת המדיניות בדרום, הלחץ הפוליטי, היה להם יותר קשה, היה מתעד היום להשיג עבודות. חוסר יכולת להשיג משכנתאות, כשהמדינה, ארצות הברית, הממשלה הייתה מחלקת פחות או יותר משכנתאות לחיילים משוחררים, ובכלל שחורים לא יכלו לקבל את המשכנתאות האלה.
למרות שבאמת חלקם שרתו במלחמות שם ו...
כן, זה נושא, זאת אומרת, זה קצת סבוך, אני לא אכנס את זה פה, כי זה לא פשוט להסביר את זה, אבל בגדול הם נושלו מהיכולת לקנות בית בשנות ה-40 ו-50 שנים שבהן המון אמריקאים קנו בתים, ואתה יכול לחשב את זה, זאת אומרת, קדימה, משפחה שיש לה בית ומה היא יכולה להוריש לילדים שלה, לעומת נכון. משפחה שאין לה ומה היא יכולה להוריש עם השנים. אז באמת, בסוף שנות ה-60, שוב, יש בעיה של עוני בכל ארצות הברית, אבל שחורים באמת בצורה לא פרופורציונלית נפגעים יותר. מרטין לותר קינג אומר, טוב, הנה, אני יכול להמשיך לנצל את הכוח שלי, לעזור עם זה. אז הוא מתחיל קמפיין, שמתחיל דווקא בערים בצפון, בשיקגו, הוא קורא לזה ה-Poor People Campaign, המסע או ההפגנות למען ביטול העוני, והוא מתכנן כל מיני פעילויות בהקשר הזה.
זהו, מה אפשר לעשות? זאת אומרת, איך אפשר לשנות את זה?
זה בעיקר למשוך את תשומת הלב של הממשל, ובכלל, ולשנות סדר עדיפויות. היה לו בראש לתכנן מצעד מאוד מאוד גדול, שמתחיל בדרום, מתחיל בדרום מיסיסיפי, ועולה כל הדרך למעלה, עד לצפון, עד לשיקגו, כדי לאחד צפון ודרום, שחורים ולבנים. דבר נוסף שהוא מתחיל לדבר עליו זה נגד המלחמה בווייטנאם. זה באמת, הוא מבקר את המדיניות של ארצות הברית ואת את המלחמה, אבל כנגד, הרבה ביקורת נשמעת כלפיו, על זה שהוא מעז להתערב בעניין הזה ולצאת כן. כנגד הממשל. הוא אגב מחבר את הדברים, הוא אומר שהוא לא מבין איך יכול להיות שעל כל פצצה בווייטנאם מוציאים מאות אלפי דולרים כשיש ילדים רעבים. בשיקגו, במיסיסיפי, זאת אומרת, הדברים האלה לא ברורים לו, והוא קושר את זה.
באמצעות דרך זולה יותר להרוג.
כן.
לא, אבל זה לגמרי, אפשר להבין את הטיעון. כשלא, זה לא מלחמה שהייתה הכרח בגדול, זו הסתמכות, כפי שאנחנו...
כן, היום ההיסטוריה די נעמדה בצדו של מרטין לותר קינג, כן, אבל בשלב הזה הייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה במלחמה, בקרב הציבור האמריקאי, בתוך ההיגיון של המלחמה הקרה והקומוניזם.
נכון, נכון.
אז זה באמת לא הייתה עמדה פופולרית. בקיצור, זה סך הפעילויות שהוא עושה, ואחד הדברים שהוא מעורב בממפיס, זאת אומרת, עדיין בגלל מישהו, ממשיכים לבקש ממנו תמיכה במאבקים יותר מקומיים. אחד המאבקים שהוא מתבקש לעזור בהם ומסכים ומאוד רוצה, זה בממפיס, טנסי. אחד מהמקום שהבלוז נולד בהם ובנה הקלטות.
כן, ודאי, אנחנו שומעים
את אלוויס. בדיוק, אז הוא נקרא לבוא לסייע לשביתת עובדי הסניטריה. ששובטים בגלל ש...
אל תתפתו לקריאות מעובדי הסניטריה, הם אנשים מסוכנים.
הם לא, אולי מסכנו אותך.
אוקיי.
כן, אז הוא בא לעזור, הוא מורד לשם כמה פעמים לדרום להשתתף בהפגנות שלהם, ובאמת באפריל הוא מגיע לשם לנעום, לחזק את המאבק שלהם, והוא נועם, האמת שזה עוד אחד מהנאומים הגדולים שלו, זה נקרא המאונטן טופ, הוא אתה יודע, משתמש הרבה במובנים של משה מהתנך, והוא אומר שם, אני לא מפחד למות,
כן.
אני יודע שאתם תגיעו לארץ המובטחת, אני אולי לא אגיע איתכם, כי אני לא יודע מה יקרה לי.
וואו, מה שהקבלה למשה.
כן, אני לא יודע מה יקרה לי, אני לא יודע אם אני אגיע איתכם, אבל אני לא מפחד.
הוא תאם את זה מרוב.
אני יודע. לא יודעת אם תאם או לא תאם, אבל יום אחרי זה, בעודו עדיין במלון שלו בממפיס, מתנגשים בו, ג'יימס אל ריי יורה בו והוא מת.
שהוא מתוך מה? מתוך מה? לא הזכיר.
מאותו רעיון של, כן, שנאה על הרעיונות של מרטין לותר קינג, סגרגציה, לא היה פה איזה קונספירציה, או לפחות אף אחד לא זה, לא הוכיח אותה. אדם, שונא, מתנגש בו, הוא מת.
מכירים לו בסיס יומי, רצח מתוך שנאה, המקובל.
כן. ארצות הברית מתפוצצת מזעם אחרי זה, הפגנות רבות של שחורים ברחבי ארצות הברית, בכל הערים הגדולות, בכל מיני מקומות, ויש באמת חשש גדול שזה קורה על רקע של מחאות נגד המלחמה בווייטנאם, שנת 68 באופן כללי, שזה אפריל 68, שנה שבה גם קצת אחרי זה רוברט קנדי נרצח, המלחמה בווייטנאם... הצבא סופג שם מפלות קשות כבר בתחילת השנה.
כן.
יש בלגן במפלגה הדמוקרטית, אז הרצח של קים מתווסף לעוד הרבה מאוד דברים של אי סדר ובלגן בארצות הברית. ככה הוא מסיים את חייו, כשהוא מפנה את תשומת הלב לעוני, לזה, אבל הוא לא מגיע ל...
אז העוני לא נפטר, אבל יש שוויון מלא בקרב כל הצבעים, מינים וכו'.
שוויון חוקי.
אולי נקדיש כמה דקות למצבם של האפרו-אמריקאים היום בארצות הברית. הנושא הזה עדיין חל ובועט או שפחות די מאחורינו?
לא מאחורינו. אני לא יודעת אם בועט באותה צורה, אבל בשנים האחרונות בוודאי בועט יותר משהו היה...
זה תמיד מין תנועה הרמונית מוזרה, נכון? זה צץ פתאום ויורד פתאום לכמה שנים, או שזה מבעבע מתחת לפני השטח?
אני חושבת שזה תמיד מבעבע. כן. אני חושבת שיש סיטואציות שבהם זה יכול לעלות מעל פני השטח. למה בדיוק זה קורה כשזה קורה? אולי רק ימים יגידו. אני היסטוריונית, משתלם לי להגיד את זה.
בדיוק.
אבל אני חושבת שבתקופה האחרונה, מה ששומעים על זה, Black Lives Matter, התנועה הזאת, וזה התעורר סביב כמה מקרים של אלימות משטרתית. מדי פעם אנחנו שומעים על מקרים שזה מגיע למשהו טרגי או נורא, מישהו מת. כן? המקרה הכי מפורסם של השנים האחרונות זה ב-2012, טרייבון מרטין, שנורה על ידי אפילו לא שוטר, אלא משמר אזרחי, סוג של משמר שכונתי בפלורידה, כשהוא לא היה חמוש, הוא לא היה כלום, זאת אומרת, היה איזה פחד שהוא הולך לפרוץ, כמובן שהוא רק הלך לבקר חברים, או היו לא מעט מקרים שמתועדים בשנים האחרונות, שנתיים אחר כך, תמיר רייס, ילד בן 12 בקליבלנד, אוהיו, שיחק עם אקדח צעצוע בגינת ציבורית, ומישהו ראה אותו והתקשר למשטרה, הם אפילו לא יוצאו מהאוטו לפני שהם הרגו אותו. אז מקרים כאלה שבאמת, וזה שבשני המקרים האלה ובמקרים נוספים, האחראים לרצח יצאו זכאים במשפט. אז אני חושבת שזה מקרים כאלה שעוררו באמת מהביאבוע מתחת לפני השטח, או הביאבוע הכללי שקורה תמיד, עוררו איזו מחאה קצת יותר קולנית, שהתחילה אגב בתקופת הנשיא או השחור הראשון ברק אובמה, ונמשכת למצעדים, לקמפיינים, לפעילות היום גם ברשתות חברתיות, ומעבר להתארגנות. אז זה נמצא, וכמובן שהתנועה הזאת לא מדברת רק על אלימות משטרתית, אלא מסתכלת גם באמת על אי שוויון בנוגעי כלכלי, שזה באמת חוזר חזרה לקינג, וחוזר לעבדות, וחוזר בכלל, ומדברת גם, וזה קשור למשטרה, על הכליאה. כי בארצות הברית באופן כללי, יש יותר אנשים בבתי הסוהר מבכל מקום אחר בעולם, ורוב האנשים שיושבים בבתי הסוהר בעולם, יושבים בבתי הסוהר בארצות הברית. ובתוך הכליאה הזאת...
למה, זו מערכת משפט שמכניסה בקלות יותר אנשים לכלא?
כן, בגדול כן, זה גם, זה סיפור מקביל, אחר וסבוך, אבל בגדול באיפשהו מסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, מערכת המשפט האמריקאית התחילה להכניס הרבה יותר אנשים לכלא והרבה יותר בקלות.
מעניין, למה, מה קרה אז?
יש שם המון מחאות של שחורים, של אנטי מלחמה, של נשים.
איבדו סבלנות קצת.
גם, ובמקביל לאיזושהי עלייה בשימוש בסמים ובבעיות כאלה, וקמפיינים פוליטיים, ניסיון לתפוס את הקונצנזוס הלאומי, נשיא ניקסון ורייגן אחר כך, ששמים את העניין של חוק וסדר בראש האג'נדה שלהם. זה דברים כמו... זה שלשופטים למשל אין שיקול דעת על גזר דין. אם בן אדם מורשע, אז הם חייבים לתת לו מינימום של שנים, הם לעבירות שונות, כן? אז זה גם מגדיל את כמות האנשים, וכמות העבירות שמחייבות מאסר.
כל מי שחושב שאמריקה זה טוב, אז שיסתכל על העיוותים האלה. כן. ודאי במערכת המשפט.
לגמרי.
ודאי.
אז
מערכת המשפט בישראל היא הרבה הרבה יותר, נהיה שיפוטי, טובה. רחמנית והוגנת.
כן, האמת שאני לא, אני לא מספיק יודעת אפילו בשביל להגיד. יכול להיות, נקבל את מה שאתה אומר.
אם אתה הפושע, עדיף להיות פה. ישראל.
סביר. סביר.
אמן לי. גם מבחינת מה שקורה בתוך בתי הכלא וכולי. אפשר לראות סרטים דוקומנטריים רבים על מה שקורה שם.
אני יודעת שאם אתה פושע שחור, או אם אתה אפילו לא פושע ואתה שחור, עדיף לך לא להתקל במערכת החוק האמריקאית ברוב המקרים.
שזה עצוב, כן, בהערה אחרת, כן.
ובאמת הסטטיסטיקה מראה של אנשים שנולדו אחרי 2001, אוקיי? וזה מערכת המשפט בכלל. לאחד מ-17 גברים יהיה סיכוי לשבת בכלא.
כן.
אחד מ-3 גברים שחורים.
וואו.
יהיה סיכוי שישב בכלא. אז באמת, הדברים האלה כמכלול, מה שבאמת הוא, אתה יודע, תולדה של באמת מחאה מחודשת, שיש לה, לא קם לה, אני חושבת, מנהיג אחד שאפשר להגיד שהוא מרטין לותר קינג שלה, כי היא הרבה, הרבה יותר, בוא נגיד, כרגע יש הרבה מנהיגים קטנים יותר, אבל זה בוודאי איזשהו... זה עלה לכותרות לפני כמה שנים, ודי נשאר שם, לפחות כרגע, על איזה אש בינונית, אולי זה עוד יתגבר.
תודה רבה לדוקטור רוני רגב, חוקרת ארצות הברית ומרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה שהגעת, זה היה מרתק. העורך שלנו, רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטה ליטיאם. איראן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי ולהאזין לנו באמצעות המערכת הזו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום אנחנו חוגגים יום הולדת לאומן ההחלצות, הקוסם הארי הודיני, שנולד ב-1874, אבל ממש היום. יהודי אמריקאי מהונגריה במקור, שנחשב לגדול הקוסמים ואומני ההחלצות. בכל הזמנים נמצא איתנו כאן באולפן נשיא אגודת הקוסמים הישראלית, הקוסם ואומן החושים, ליאור מנור, שלום לך.
שלום גם לך, דודו.
אנחנו מיד נשמע מפיך מה אתה יודע לספר לנו על הדמות המאוד צבעונית הזו. העורך שלנו, רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטה ליטי אמירן, עורך בפועל אבי שמאי, מפיק בפועל אבי שמאי. על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. עוברים להודיני.
הודיני.
תמיד יש איזושהי נטייה לכל מי שמשדר בטלוויזיה וברדיו לומר אחרי כל אייטם ובמעבר אחד.
כן.
אבל לא. אוקיי.
פה זה לא היה אחד.
הודיני, אנחנו יודעים שמדובר ביהודי שהביא הרבה כבוד, לא, אני לא יודעים לעם היהודי, אבל לעם הקוסמים.
כן.
כי הוא היה אייקון, עד היום.
עד היום.
עובדה.
הלכנו על עמו ב-1926, ועד היום הוא ביטוי שגור...
אז אנחנו שומעים את קולו של יור מנור, שהוא נשיא אגודת הקוסמים הישראלית, קוסם ואומן חושים באמת מהבולטים בישראל. בוא נדבר על הודיני, איך הכל התחיל, איך יהודי, זה בעצם יהודי הונגרי, נכון? הם מהגרים שהגיעו לארצות הברית.
בדיוק, אבא שלו היה רב, זה כבר עובדה ידועה בכל מבחני הטריוויה שיש בטלוויזיה. מאוד אהב קסמים, ומגיל צעיר הוא עבד בבית חרושת למנעולים. יש כל מיני סיפורים שונים, אז הוא למד את כל התורה של איך לפתוח ולהיחלץ ממנעול.
שם זה התחיל?
כן. והוא מאוד העריץ את רוברט הודן, הודין, שהיה קוסם צרפתי אחר, שעליו גם נוכל לשוחח בזמן הקרוב.
אז הוא גנב לו את השם?
הוא הקטין את השם שלו, את הודין, הודיני, וזה הכינוי שהוא צירף לעצמו, כאילו בהערכה והרצה להודין הגדול, והתחיל להופיע, אבל מה שהוא היה טוב בו, זה כמובן הייתה לו קריזמה עצומה, ויחסי ציבור טובים, והוא ידע איך לעשות מה שאנחנו קוראים לו באנגלית publicity stunts, כאלה דברים שאנשים ידברו עליהם, לחלץ ממגדלים.
כן, גם היום אנחנו שומעים על קוסמים שאומרים שהם פתאום שמים את עצמם בתוך קוביית קרח וכולי, וזה באמת הופך להיות אייטם סיפור, עיתונאי.
נכון, נכון, והם רובם על הכתפיים של הודיני, שהיה מהראשונים שעשו את זה. בזמנו, בתחילת המאה, זה היה דברים, זה מה שאנשים היו הולכים לראות, לא היה הרבה סטנדאפ, אז הם היו הולכים לראות חזיר שיודע לדבר, או אישה שמחזיקה את היד מעל אש.
היום לצערנו עולם הריאליטי גנב לנו את הגימיקים האלה, אז אפשר ללכת לסטנדאפ, אבל אז בוא נתחיל. לא קראו לו הרי הודיני, נכון?
אריך וייס.
אריך וייס, יהודי, הונגרי, עברו לארצות הברית, עסק בן של רב, עסק מעט במנעולים, אתה אומר שזה מה שהדליק אותו לנסות ולפרוץ מנעולים, כי הוא באמת היה עושה קסמי או תרגילי הימלטות שגם לא קשורים לקסמים לדעתי, לא?
כן, הוא גם הופיע אחרי זה בסרטים, הוא גם היה טייס, הוא עשה הרבה דברים, אומרים שהוא היה הטייס הראשון שהגיע לאוסטרליה, למרות שמישהו אחר טוען לזה, אבל הוא לא מפורסם כמו הודיני. והודיני התחיל בתור קלפן, הוא קרא לעצמו The King of Cards, מלך הקלפנים, ואני תמיד אספר את העובדה שהוא נולד ב-1874,
כן.
שזה 26 שנים לפני 1900, באמת ב-1926, שזה 26 אחרי 1900, כלומר 52, שזה מספר הקלפים בחבילה, 52 קלפים בחבילה, והוא לא ידע שהוא ימות בגיל 52.
זה או סימן מלמעלה או לא.
אך ורק.
או לא, או לא, אוקיי. אז אתה אומר שהוא התחיל דווקא בקסמים שקשורים לקלפים.
כן, כמו כל קוסם, אבל הוא רצה להיות מאוד מיוחד, ובאותה תקופה היו הרבה קוסמים מאוד מאוד יצירתיים, והוא למעשה המציא כמה קסמים, אחד המפורסמים, המטמורפוזיס. הוא נכנס לתוך ארגז, היו נועלים אותו, קושרים אותו בשר, קובלים לו את הידיים, ואז אשתו, אח שלו בהתחלה, שמים איזשהו פרגוד, ואחת, שתיים, שלוש שניות, הודיני יוצא, והאח או אשתו של הודיני נמצאים בתוך הארגז, בתוך השק, קשורים ו...
אז למה נחשב שהוא הקוסם? יכול להיות שהאחר הוא הקוסם? לא, אתה לא עם איזו זווית מסתכלים.
האמת שכן, אתה יודע, זה עבודה משותפת.
טוב, אנחנו רואים את זה, גם היום אנחנו רואים קוסמים שעושים דברים דומים, כמובן.
נכון, אבל שוב, זה היה... אבל היכולת שלו לעשות את היחסי ציבור האלה היו באמת ברמה יוצאת דופן, שזה אחד הדברים החשובים, והקריזמה שלו, היכולת שלו לדבר עם אנשים ולשכנע אותם. כל העיירה שהוא היה מגיע אליה להופעה, הוא היה מיד מגיע למפקד המשטרה, אומר לו, תקלע אותי בכלא המקומי, ולמחר בבוקר הודיני היה משוחרר, או קופץ לנהר.
מותר לכלוא אדם על זה שהוא מבקש? מעניין.
בזמנו זה היה כנראה, אתה בא לעיירה ואומר, תכלאו אותי.
קודם כל.
דבר ראשון, בואו תכלאו אותי.
קודם כל.
ואם היה נהר באזור, אז גם היו קופטים אותו, סוגרים אותו עם כל השלשלאות.
כבר אפשר לחלץ ממה שאמרת, משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי, באופן כללי שקשור לאומני במה, הרי יש הרבה סטנדאפיסטים ויש הרבה קוסמים, אבל הקריזמה לפעמים, זה כבר לא איכות הפאנץ' או איכות הקסם, סליחה שאני מקביל את זה לתחום שקרוב לליבי, אלא זה הקריזמה והשואו שמסביב. כי אוקיי, הפאנץ' הוא הפאנץ', בין אם זה הבדל בין גברים ונשים, ובין אם זה להוציא שפן או ארנב בדרך כלל.
או לקרוא מחשבות של מישהו.
כן, נכון. אז זה אותו דבר, אבל המלצר שמביא את המנות, או האיש שמתווך ביני ובין הכסף.
הדליברי.
כן.
הדליברי.
זה פתאום נהיה העניין. זה לא פתאום, זאת אומרת, זה היה כבר אז, אתה אומר.
תמיד היה. השואומנשיפ. זאת היכולת הכי חשובה שיש לכל קוסם, וקוסם שאין לו את הקריזמה ואת היכולת להעביר את הדברים, שזה קסם, או לגרום לאנשים לצחוק. היום אנחנו עושים הרבה סטנדאפ מג'יק.
כן, נכון, נכון.
כבר הרבה שנים, אבל היום זה יותר מתפרסם. הכל תלוי אך ורק, ואנחנו באגודת הקוסמים, אחד הדברים החשובים זה לא רק ללמוד את הקסם האחרון שהמצאנו, אלא איך להציג אותו, איך לעשות את הפרזנטציה.
פחות או יותר הקסמים הם אותם קסמים, נכון? כן. לא הרבה ממציאים חדשים.
דווקא בזמן האחרון יש שוב, העם היהודי הוא תמיד באזור ההמצאות והסטארט-אפים וכן הלאה, אז אנחנו ממציאים כן, הרבה מאוד.
אני לא אתפתה לשאול האם זה צירוף מקרים שמדובר ביהודי, אבל אתה לפני השידור אמרת לי שהיו הרבה יהודים שעסקו בקוסמים.
היו ועדיין, כל הקוסמים הגדולים.
שגם אומני בידור בכלל.
כן, קוסמים מאוד מאוד גדולים מתחילת המאה הקודמת, הם יהודים, אפילו מהקוסמים הראשונים ב-1700, 1800. כשכל העסק התחיל יהודים, דיוויד בליין יהודי, דיוויד קופרפילד יהודי, ועוד הרבה הרבה מאוד שמות שונים הם יהודים, אפילו איזה קוסם שהתלבש כמו סיני, אבל הוא למעשה היה יהודי, שוב הוא רצה להיות שונה. ודרך אגב, הוא, היום אנחנו חוגגים במרכאות את מותו, הוא התפרסם בזה שהיו יורים בו קליה מאקדח, והוא היה תופס אותו בשיניים.
זה טריק שראינו בסרטים פה ושם.
נכון, אבל פעם, לפני כמה שנים זה התפספס לו.
כמה ציפוי האמיל יכול להחזיק את הכדורים.
כן, האמת שהאקדח טיפה במשך ההופעות שלו קצת נשחק, ולכן זה קרה לו.
וואו.
אז זה גם סיפור מאוד,
עכשיו,
מאוד מיוחד.
האם הודיני ייחס לעצמו כוחות על-טבעיים או שלא? הוא בא לעשות תרגילים.
כן, אז בכלל הסתכלו על קוסמים כדבר מאוד מכובד, מכיוון שלא היה יוטיוב ולא הייתה טלוויזיה, ולא ראית את זה כל יום. כלומר, כשקוסם גדול היה מגיע לעיירה, קופץ לנהר, וזה היה משהו עצום, ואנשים היו רצים לראות. במקביל, אח שלו היה עושה הופעות באותה עיירה ב... אולם אחר, ככה הוא יצר עוד תחרות ועוד עניין, כבר אז הוא היה בשואו ביזנס מאוד רציני, והוא עשה דברים פשוט יוצאי דופן בתור קוסם. אנשים היו ממש...
ובעיקר, כפי שאמרת, כן. תרגילי מלטות וחרצות.
כן. עכשיו, בשלב יותר מאוחר, הוא פנה לנושא הספירטואליזם.
אז זהו, טוב, זה כבר...
נושא אחר.
זהו, זה נושא אחר, אבל אני יודע שגם הייתה מחלוקת בינו לבין כותב סדרת הספרים שרלוק הולמס, ארתור קונן דויל, נכון? בקשר כן. לספירטואליזם. אז תן לנו ככה בקצה המזלג על מה הייתה המחלוקת.
המחלוקת ואז... הייתה שהודיני רצה לתקשר עם אמו האהובה שנפטרה, והלך כל הספירטואליסטים שהבטיחו שהם יכולים לתקשר, מה שהיום קוראים לזה לדבר עם המתים יש היום,
כן, סיין,
קבוצת סיין. נוכלים כאלה, אז הייתה קבוצת נוכלים אחרת שהייתה מספרת לאנשים, אבל הודיני פשוט
אגב,
תפס אותם.
אגב, אנחנו תוכנית מדע, שווה להזכיר למאזינים ולמאזינות, שאחרי המוות לא ניתן לתקשר ככל שידוע למדע.
כרגע אם, לא.
כרגע
אבל
לא.
אולי כן.
אבל אולי בעתיד גם
אולי
לא.
אולי קלט פרס אולי... ישראל שגילתה כל מיני דברים.
מה שהיא גילתה זה באמת כן. באזורי הקסמים, ברמת המורכבות
נכון?
של הגוף וכולי.
כן. אבל... לא, אז אני אף פעם לא אומר לא על משהו שאני לא יודע. אתה יודע, יכול להיות שכן יגלו עוד 100 שנה משהו.
מהיכרותי.
כרגע כן. זה הכל נוכלות.
אוקיי.
נקודה. זאת אומרת,
זאת אומרת תביא, הכל לי, פתוח, אתה אומר.
תביא לי כרגע מישהו שאומר שהוא מתקשר עם מתים, אני תוך שנייה אראה לך איך הוא עובד עליך, בסדר? אבל אני לא אומר שאולי מתישהו מישהו ימצא איזשהו פטנט, כמו שלפני 120 שנה, לא האמנת שנטוס במטוס מכאן ללונדון עם 400 טון של ג'מבו ג'ט, אתה יודע. אף אחד לא האמין בזה.
אני השתכנעתי מהאינטונציה של ההקבלה, אבל לא
אוקיי, לא, לא, לא.
אבל בסדר גמור. אבל באמת הוא התחיל לעסוק בספיריטואליזם ובקישור עם מתים.
והוא גילה שכל האנשים האלה, המתקשרים, נוכלים אחד אחד, ואז הוא כתב ספר שחשף את כל השיטות והדרכים. אז כמובן אנשים שכחו את זה, ושוב יש פריחה בענף הזה של כל ה... סייקוז והמרפאים והמתקשרים, זה שוב תמיד, כי אנשים במצוקה, אז הם צריכים איזושהי עזרה, אז אפשר להוציא להם את הכסף.
זה פותח עולם שלם של ספקי שירותים.
בדיוק, אבל ארתור קונן דויל לא הסכים, למרות שהודיני גילה לו הכל, והראה לו את כל הלוגיקה שמאחורי זה. ארתור קונן דויל היה אדם מאוד עם דמיון מאוד גדול, בגלל זה הוא יצטרך...
הוא כתב את סדרת הספרים שרלוק הולמס. שרלוק הולמס היה דמות של בלש שפעל לרציונליסט, נכון, לפי ההיגיון, הקשים לוגיים וכולי.
אבל הסופר כנראה היה אדם עם חלומות בעקיץ.
הסופר בסוף הפך להיות, הוא קצת וואווה כזה.
כל הזמן הוא חיפש עוד ועוד ועוד, וכל דבר שהוא ראה הוא האמין בו באופן מיידי. היה קל מאוד... לעבוד
אז
עליו.
אז הודיני אמר לו שזה הכל שטויות, והארתור קונן דויל אמר לו לא.
סירב, לא, 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 יש, 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 וגם אנשים שהוא חשף והראה את הדרך שהם עושים את זה, זה לא הפריע לו, והוא המשיך להאמין בזה. שזה קורה גם היום, אתה יודע, יש אנשים שלא משנה מה לא תעשה, הם עדיין מאמינים.
עכשיו, כמובן שאנחנו לא מזלזלים, כן. אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים טובים, מוכשרים וכולי, שמאמינים. באנשים שמבטיחים להם לתקשר ולהעביר מסרים וכולי.
כן, אני לא מדבר
פה. שמענו על אנשי עסקים שמקבלים עצות מאנשים שטוענים.
בוא לא נדבר על אלה בארץ, אני תמיד עושה הגבלה שבחול הם הולכים, כן, לכמרים. יש כמרים שהכומר רנטגן והכומר סיטי, אתה יודע, שיודעים לרפא מחלות.
MRI, גם MRI.
כן, הם מגלים לך כל מיני דברים, כמובן שאצלם...
תמיד שם של פונקציה ודימות. בדיוק. מה שאומר עולם הדימות. אוקיי. מעניין מאוד. כן. עכשיו, כשהודיני נפטר, זאת אומרת, לפני שהוא נפטר, הוא עשה עסקה עם אשתו שהוא ינסה לתקשר איתה ביונד גרייב?
כן, אשתו באף.
אוקיי, אז מה, הוא אמר לה שהוא ינסה לתקשר איתה אחרי שהוא ימות?
בדיוק.
ממה הוא מת אגב?
הוא מת, יש שתי ורסיות. אחת שבסרט שלו עם טוני קרטיס, היה פעם סרט, טוני קרטיס דרך אגב היה חובב קסמים מאוד גדול, ג'וני קרסון היה חובב קסמים, היו כל מיני חבר'ה כאלה מאוד...
מי לא חובב קסמים? בוא אני אגלה לך שבסטנדאפ למשל, אחד הסטנדאפיסים לא חושב שמות, פתאום עולה לבמה ועושה קסמים, פתאום אנשים, תשמע, זה מחלץ מהם איזו תמימות...
גידי לבנה, למה לא?
אתה יודע מה, נכון, נזכרת, וזה באמת, זה בידור מסוג אחר.
הוא מזכיר אגודת הקוסמים, חביבי. לא סתם, נאמבר 2, נאמבר 3, נאמבר 4, אנחנו מפלגה מאוד חזקה.
מה זה מנגנון מסועב?
אף אחד, יש לנו טוויטר, והבן שלי כותב כל מיני...
די, אבל איך בוחרים נשיא?
יש בחירות, מתכנסים 110 או 120 קוסמים, ומצביעים מי הנשיא הבא. בבחירות הפעם אף אחד לא רץ נגדי, או שפחדו, או שלא היה שום מתמודד.
אתה הגעת לאולפן שלנו בדרך לנמל התעופה, כדי להגן על זכותך להמשיך להיות נשיא.
אכן, כן.
נסה לשדר אקטואליה.
פרשת המטוסים, אני בפרשת המטוסים.
אז רגע, אז אוקיי, אז הבנו איך אתם עובדים שם.
כן, אז דיברנו על הבס שניסתה לתקשר איתו.
הודיני קבע עם אשתו שאחרי שהוא מת, היא תנסה לתקשר איתו.
ואכן היא ניסתה במשך 10 שנים, כל שנה התכנסה קבוצה מאוד גדולה של קוסמים מפורסמים, וישבו ונתנו ידיים ועשו סיאנס, תכף אנחנו נעשה סיאנס.
נעשה סיאנס.
עם ה... איך קוראים למפיק?
אבי שמי, אבי שמי. מוחו של אבי שמי.
תכף אנחנו עושים איתך...
שאינו, הוא נפטר בשידור וקם לתחייה.
אנחנו מתקשרים איתו תכף, אבל כל שנה ניסו לתקשר, כמובן שהודיני לא הגיב, ואז במג'יק קאסל בארצות הברית המשיכו את הסיאנס הזה כי זה מביא הרבה אורחים וזה נחמד, ואז בזמנו נהגו לתקשר עם לוחות צפחה, אתה זוכר? זה האייפד של פעם.
כן, לוח.
לוח וגיר, פעם הילדים ההודים היו כותבים עם לוח וגיר.
רק ההודים, אני בנתניה בשנות ה-70.
גם היה לך כזה?
זו הטכנולוגיה, ותאמין לי, למדנו יופי.
אז כמו שאתה רואה, הלוחות אין עליהם שום דבר, ואנחנו תכף נכתוב משהו עם הגיר, אבל אנחנו מבקש מרוחו של הודיני,
כן,
להסתכל על אבי,
אבי
שמי, תהיה מרוכז.
שהוא עכשיו חי, כרגע,
כן,
הוא
כרגע
חי.
אתה חי. כן. אני אבקש ממך אבי.
אבי. אנחנו מבצעים קסם או משהו בשידור.
שים לב, אבי, אני מחזיק כאן את...
אתם ילדים שקוראים לזה קסם? אז אומן חושים.
כן, זה עכשיו חושים. זה עכשיו חושים כי...
קסם חושים.
קסם חושים ברמה מאוד גבוהה. תהיה מרוכז,
אבי.
יש לך מילה בראש, אתה חושב עליה. כן, יש לך מילה.
בלי כללות.
מצוין, כן. שים לב שהלוח מתחיל לראות כאן.
לוחות מתחילים לראות.
זה לא זה שאני מציז את זה, חד וחלילה. אתה רואה שהיד שלי לא זזה.
באולפן כאן תרבות.
מה המילה שאתה חושב עליה, אבי?
אם כן, אבי, איזו מילה, על איזו מילה חשבת? כוכב, הוא אמר.
מה?
הוא אמר לי בתוק בכוכב.
כוכב?
כן.
תרים את הלוח, בבקשה.
אני מרים את הלוח, אני רואה גיר.
הלוח, תהפוך אותו.
להפוך את ה... אני לא מאמין, כוכב... זה הסמל של קט השטן, לא?
לא, זה סמל של כוכב.
זה סמל של כוכב קט השטן. הוא ידעתי, הרי תמיד, תמיד, תמיד יש פחד של חתולים ממנו.
זה מה שחשבת, אבי? די,
איפה, כתבת את זה?
כתבת את זה.
אם כן, אבי שמאי חשב על המילה כוכב, ואכן באחד ההלוכות
הופיע הסמל כוכב. יכול להיות שזה הודיני שלח לנו את זה בתקשור? סביר להניח שכן. לכבוד...
אם כן, הודיני כאן הזה. איתנו.
דרך אגב, התחלנו לדבר איך הודיני הלך לעולמו.
כן, נכון, לא סיימת.
שלנו, דמיוננו כל הזמן רץ ממקום למקום, אז אני חוזר חזרה בסרט טוני קרטיס, נראה שהכניסו אותו לכד מים, סגור בשלשלאות, והודיני לא הצליח להיחלץ. במציאות, לפני המופע הוא חטף אגרוף מאחד הסטודנטים לרפואה שבאו לבקר אותו.
אבל זה היה בחוות, זאת אומרת, זה היה חלק ממופע אגרוף?
זה היה חלק מזה שהוא בא לבקר אותו מאחורי הקלעים, והודיני היה ידוע בשרירי הבטן החזקים שלו, והוא סיפר לכולם שהוא יכול לספוג הרבה אגרופים. באותו רגע, הודיני לא היה ערוך ומוכן וקפוץ.
די, נו, נתן לו אגרוף לבטן?
נתן לו אגרוף לבטן ופוצץ לו את האפנדצית שהיה כבר...
התוספתן, די.
אכן, כן. הודיני, the show must go on, עלה לבמה, עשה את מה שעשה.
וואו.
הוא בא לבית החולים, ולאחר שבועיים הלך לעולמו, ומאז אנחנו מנסים לתקשר איתו. בגלל שהוא לא עשה...
וואו. כן. הוא לא עשה הפרדה בין החיים שלו לבין המופע. זאת אומרת, הוא גם מחוץ למופע.
כל הזמן, כן. כן. הוא היה...
וואו.
אני לדוגמה מפריד. אני על הבמה, אני על הבמה, ובחיים אני בן אדם רגיל ושקט.
ואי אפשר לדעת שמדובר ב...
אי אפשר לדעת. כשאני יושב במטוס, אני לא מדבר עם אף אחד.
מתים בתור בביטוח כן. לאומי.
כן. לא... פעם הייתי מפורסם, אז היו מנסים להעביר אותי בתור. היום אני לא מפורסם כל כך. זאת אומרת, רק 15-20 אחוז.
אתה אומר
טוב,
הוא,
כן,
הוא לא פרמננטי לא, להיות לא, מפורסם. לא, אתה לא, אומר לא. שהיום אתה מפורסם, הוא, מחר לא.
מחר לא. הודיני, אבל עדיין מפורסם.
איך לא פנו אליך? היום אנחנו רואים כן. שלל... אין, תוכניות ריאליטי נמצאות כן. במצוקה, כי כן. כבר נגמרו האנשים בישראל החצי מפורסמים שאפשר להשתמש לא... בהם. לא פנו אליך?
פונים,
להשליך אותך
לא,
לבית, לא... להטאפ,
לא
לאוהל במדבר, ללהקה צבאית, לקבוצת כדורגל.
אם יפנו עוד פעם ללהקה צבאית, אני אלך. כי הייתי מנגן בלהקה עם אמיר לב. אתה זוכר את אמיר לב?
ודאי.
ודאי, אז אנחנו
איתנו להקה. במה אתה מנגן?
קלידים.
די. אז רגע, אם כבר הזכרת את זה, אז בוא נסגור את העניין הזה עם העיסוק שלך במתמטיקה. אתה במקור איש...
במקור אני חובב מדע מגיל מאוד צעיר. אבא שלי לקח אותי תמיד למוזיאונים, וקנה לי באמת קופסת קסמים, שזה הרבה דברים מדעיים. יש בקסמים שימושים באמצעים מדעיים. ואחרי הצבא, שהייתי בלוחמה אלקטרונית, שזה גם משהו מתוחכם ונחמד, נכון. הלכתי ללמוד מתמטיקה ומדעי המחשב, מאוד נהניתי, וכבר תכננתי, התחלתי את התואר השני, אבל פגשתי קוסם בשם רוני שכנאי, שפתאום עשה קסמים בדרך אחרת ממה שראיתי קודם.
אני
מנסה
להבין, האם ההורים שלך מאוד מאוד התבאסו שהלכת
לא, 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 להפך. אמא שלי אמרה לי, ליאור, למדת תואר ראשון, שני, עזוב אותך מהשטויות של האקדמיה, לך תעשה קסמים.
לא אותך מתארים, אין כמו חלטות.
כן, זה מה שאמרה אמי הפולניה, כמובן ש... לא, מה פתאום. אין כזה דבר. אין כזה דבר, נכון. אבל אחרי שהתחלתי להופיע בטלוויזיה אצל דן מרגלית, וגיליתי את התוצאות של הלוטו.
הנה okay, אנחנו נשאלים עכשיו, כן. האם יש באמת קסמים, ודאי שיש קסמים כן. שנשענים על עקרונות מדעיים. אתה,
מלא.
בוא תן לנו כדוגמאות.
רובר הודן בזמנו.
שהוא על שמו הודיני, כן.
כן, היה שען שבטעות הזמין ספר על שעונים וקיבל ספר על קסמים, והוא המציא הרבה קסמים. ואחד הקסמים המפורסמים שלו, ששלחו אותו הצרפתים להלג'יר לדכא איזשהו מרד. של מורביטים.
כן.
ומה שהוא עשה, הוא לקח קופסה, שם אותה על הרצפה, וביקש מאיזה ילד להרים את הקופסה, ילד הרים, ואז קראו למנהיג המורדים, הודן הגדול עשה תנורות כישוב באבי, וכשהמנהיג הביריון ניסה להרים את הקופסה, הוא לא הצליח להרים אותה. כלומר, רובר הודן ביטל לו את הכוחות. איך הוא עשה את זה? היה אלקטרומגנט מתחת לשטיח, ובקופסה כמובן היה זה. אלה עקרונות מדעיים.
שוב, מדובר במגנט שפועל באמצעות כוח חשמלי. באמצעות
נכון,
חשמל,
כן. כן אני מדבר מכיר, איתך כן. שהקוסמים, כמובן אנחנו משתמשים בכל מיני רעיונות כאלה. אני חושב שבטכנודה יש מצגת שנקראת מדברה קדברה, שיצרתי יחד עם חברת אורפן ו... עוד קבוצה של אנשים שמעבירה קסמים, שלכל קסם יש איזשהו הסבר מדעי.
וואו,
כן,
מעניין.
אנחנו משתמשים בחומרים מיגרוסקופיים שסופחים נוזלים, או במראות כמובן, אני לא חושף, אתה יודע שיש, אנחנו משתמשים במראות בכל מיני דברים כאלה, וזה שימושים רבים עולם המדע, שאת חלקם אני כמובן לא אחשוף בפניך, כי אז חלק מהעניין בקסמים זה שאתה לא יודע איך זה
מתבצע. אתה לא יודע, למרות שיש הכל ביוטיוב, אבל אף אחד לא טורח לראות. זה מה שיפה.
הבעיה ביוטיוב שיש יותר מדי, ואתה לא יודע מה נכון ומה לא נכון. אתה יודע, הרוב הוא לא נכון, אבל זה טוב.
זאת אומרת, אתה פנית ממדעים למעשה לעולם הקסמים
והשליות, אבל נשארתי בזה.
אבל בדיוק.
אני כל הזמן נפגשנו לאחרונה במכון ויצמן, אני מופיע שם כל שנה בכנס ה... חשיבה מתמטית עם קסמים מתמטיים. אולי בשעה הבאה נעשה קסם מתמטי עם כל המאזינים שלנו.
יאללה, נו.
נעשה משהו פשוט.
כן, גם תוצאות הבחירות.
כולל משהו מתמטי.
וגם תוצאות סקר לאחר הרעיון של ראש הממשלה בערוץ קשת 12 אתמול.
יש לי 10 שניות להראות לך קסם בקלפים שהוא מדעי. כן,
ואז נדבר עם מיכל חמולות.
בדיוק, אז רק תראה שכל הקלפים שונים על הפנים ואותו דבר על הגב. ואני אוריד כאן קלפים, ואתה תגיד לי רק עצור מתי שאתה רוצה, תגיד עצור.
עצור.
פה, תסתכל על הקלף, תזכור אותו.
כן.
אל תאמר אותו, אתה זוכר אותו בכל
זוכר,
רע.
זוכר, הנה אני מביא לעבר
אוקיי,
קלף.
אוקיי, אפילו תחזיק אותו.
בבקשה.
פתח את האינסטגרם שלך, בבקשה, אדוני.
האינסטגרם שלי.
באינסטגרם, לא, באינסטגרם שלך, תלך לאינסטגרם שלי, ליאור מנור. די, די,
כן,
די.
כן, האיש מכריח אותי לעשות לו
עכשיו
פולו.
בחרת. לא,
הנה אני נכנס לאינסטגרם.
כולם חייבים לעשות לי פולו. תכנס לאינסטגרם שלי, אתה יכול לראות.
זה הקסם, להרוויח עוקבים.
זה מדהים, שים לב.
הנה אתה, רגע, אוקיי.
אוקיי, מה אתה רואה אצלי? אתה רואה תמונה של הודיני?
נכון.
על איזה, אתה רואה שהודיני מחזיק קלף?
כן.
מה הקלף שהוא מחזיק?
לא, הוא קלף הפוך.
אוקיי.
לא רואים.
אבל העיניים שלו רואות. אז תגדיל את התמונה ותסתכל בעיניים שלו.
אני מגדיל, רגע, וואה, אתה
תגדיל,
מצליח פה.
תגדיל, זה לא פשוט. זה פשוט. ברמה מאוד גבוהה, וכשאתה מגדיל, אתה יכול לראות
לא...
שעל העיניים לא. שלו...
די!
מה רואים? ארבע,
ארבע
מאויין.
מאויין, די!
תהפוך את הקלף שלך, בבקשה, מה
כן,
הוא?
כן, זה ארבע, אני יודע
ארבע
מה הקלף שבחר.
ארבע מאויין,
שבחר.
בבקשה, שידרת להודיני, עשית סיאנס באינסטגרם.
כן, יצא מרצה מן השק, יש כוחות על-טבעיים.
בפירוש.
תוכנית המדע מבוטלת. אין מדע, אין
לא,
תרופות.
לא, יש מדע יש על טבעי, יש גם מדע.
תן לי להתרגש מהקסם, זה הרשים אותי. כי השתמשת באינסטגרם.
כן, זה הופך את זה מיד ל...
וואו, שוב, בחשבון האינסטגרם שלך, הופיע הודיני. מה זה זה?
תחזיק את הפעמון, זה הודיני כנראה.
באופן כללי, יש תחושה, אני לרגע אתיימר לדעת מה רחשי הלב של הציבור בכל מה שקשור לקסמים, שזו מין תנועה הרמונית או גל סינוס, שיש תור זהב לקסמים, ואז אנשים אומרים, טוב, זה סתם שטויות, חמש שנים אחר כך שוב מתלהבים.
בדיוק כך, נכון, ובאמת...
זאת אומרת, גם היום, אנחנו היינו בשנות ה-80, היו קוסמים וכו', בשנות ה-90 נהגנו לזלזל בקוסמים, היום הם האומנים המבוקשים ביותר
בדיוק,
באירועי חברה וכו'.
בדיוק, יש תוכניות טלוויזיה, יצאו
נכון.
אצלנו, יש את כל החבר'ה, את נמרוד הראל ואת ליאור סושארד. ו...
שאגב, הם היו תלמידים שלך?
הם התחילו אצלי פלוס מינוס רוב הקוסמים. סושארד הגיע לבקר בגיל 16 ופתאום מבין איך צריך... עכשיו, לעשות את מה, ואנחנו כולנו חברים מאוד טובים,
זה,
כל okay, הקוסמים.
יש בין, באמת האחווה, לא בטוח שבעולם הסטנדאפ זה כך, יש מין קולגיאליות כזו, אבל אצלכם כן יש.
אני, פעם אני לא יודע... הייתה ועכשיו
מעניין.
יש, כן.
מעניין, כי... אבל הם קוסמים שואלים רבים, האם אפשר, או שהם מגדירים את עצמם כאובני חושים, כאלה שפועלים באמצעות סוגסטיה וכו'.
כן, נעשה סדר.
תעשה לנו סדר, הוצאת הארנב מכובע, איך אתה פועל?
אתה אמן חושים, אם הארנב הוא חושני, אז אתה אמן חושים כמובן.
כן, ארנבים חושנים, כן.
כולנו קוסמים סך הכל, ויש בעולם הקסמים את ענף האילוזיות הגדולות, לאלימפיל או לרחף באוויר, יש את ענף הקלפים, יש את ענף הקסמים... עם היונים שכבר לא כל כך במודה בגלל שחושבים שזה עושה נזק ליונים, זה לא עושה להם נזק, אבל לא אוהבים את זה. ויש את הענף שנקרא מנטליזם, ככה אנחנו קוראים לזה, וקוראים לזה בכל מיני שמות, אמנות חושים, זה נשמע הרבה יותר מכובד, מאשר להגיד קוסם. מעצב שיער יותר מספר.
משהו מיתוג מחדש של המקצוע?
כן.
אבל באמת המקצוע זכה לעדנה מחודשת.
כן, דרן בראון, קוסם אנגלי, החליט לעשות קסמים פסיכולוגיים. כלומר, אני משפיע עליך, הנה, אני אעשה לך עכשיו קסם פסיכולוגי, תוך כדי שאנחנו מדברים, זה הכי,
כן.
הכי טוב. אני, יש לי פה רשימה של 100 אנשים מפורסמים.
כן.
ואחד מהם הוא הארי הודיני. אחד מהם. עכשיו, אוקיי. אני משדר לך באופן פסיכולוגי מספר בין 1 ל-100. אני אתן לך רמז, זה באמת בין 11 ל-100. זה לא בין 1 ל-10, זה לא שמה. אבל אני עכשיו, הקהל בבית לא יכול לראות, כי אנחנו תוכנית רדיו.
נכון, אבל...
אבל אני מחזיק 2 אצבעות, 4 אצבעות, 5 אצבעות, אומרת הספרה 8 ו-7, יכול להיות שאני משפיע עליך ויכול להיות שלא. אז אוקיי. אתה תגיד איזה מספר בין שתי ספרות שאתה רוצה.
אוקיי.
מה שבא לך, ואנחנו נסתכל ברשימה, ואנחנו נראה אם אתה פוגע. כי תת ההכרה שלך,
אוקיי.
אני כבר שידרתי לך.
אז כן. לומר את המספר?
תאמר מספר בין שתי ספרות, כן.
36.
36. זה מאוד מעניין. אתה הרגשת שאני משדר לך 36? בוא תלחץ פה
אני
על
אני כבר לא מרגיש כלום. כן.
על הנוטס.
על הנוטס, אם כן, כן. אפליקציית יישומון הנוטס.
כן, תסתכל פה רגע, יש סלבריטיז.
סלבריטיז, נכון.
תלחץ על סלבריטיז.
כן.
ותגלול לך ותראה...
36, הארי הודיני!
הארי הודיני ב-36.
אני לא מאמין. ואין לך פה קבצים שבכל פעם מופיע במקום אחר?
אתה פתחת הרי.
לא, הנה, יש לך פה קבצים של רשימה, של הופעות,
של הכל,
זה,
כן,
הוא
כן,
חייב
כן.
לי, הוא זה. כן!
בעיקר הוא חייב
אני
לי,
לא
כן.
מאמין, הארי הודיני הופיע במספר 36.
שזה, וכמובן שלא תאמנו כלום ולא דיברנו ולא...
לא דיברנו, לא מכיר אותך, אין לך כלום בשרבול, הכל, לא קובע משפחה, לא מכיר את האיש הזה...
הרגע,
לא מכיר את הארי.
הרגע הגעתי.
ודאי. טוב,
אז זה נקרא קסם פסיכולוגי, כן. השפעה פסיכולוגית. שוב, להעלים פיל זה להעלים פיל, והארי הודיני פשוט שכנע אנשים שיש לו כוחות מעבר לרגיל,
בגלל
שהוא...
אבל הוא האמין בזה שוב.
לא, 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 לא.
הוא עסק בספיריטואליזם בסוף ימיו.
הוא היה...
הוא ידע שהוא...
הוא היה אומן במה. מה זה קוסם? קוסם זה אמן במה. זה שחקן שמשחק תפקיד אחד.
כן, 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 לגמרי. הוא לא מאמין שזה כמובן...
אבל מי ש... כשאתה עולה לבמה, אתה כן חייב להאמין. כשאתה מציג את הדברים האלה, אתה חייב להאמין, ואז זה עובר הרבה יותר טוב. אם תציג את זה בלי אמונה, זה לא ייראה קסם אמיתי. אז אלה שמצליחים הם אלה ש... מציגים את זה באמת טוב, ועברו איזה קורס משחק.
אז אתה באמת הזכרת את נושא הדליברי, שהוא זה שהפך אותו לאומן. אני משער שרבים היו אומני חלצות וכו', ויש לנו הרבה קוסמים, גם בישראל וכו'. אז איך אפשר לשכלל את הדליברי? הכוונה היא לדרך שבה אתה מעביר את המופע, לפרסונה הבימתית שלך. איך משכללים את זה?
אז אנחנו עושים הרבה מאוד סדנאות, וגם...
שעוסקות גם בזה?
בפירוש. ומתייעצים גם עם סטנדאפיסטים, או אם אנחנו מסוגלים לבד לכתוב את החומר שלנו. יש חבר'ה שמסוגלים לכתוב לבד את המופע. יש חבר'ה שממציאים חלק מהקסמים, ויש כאלה שהם רק המבצעים, כמו נגנים.
כן.
וחלק הולכים ללמוד משחק, ומתייעצים עם הקהל עצמו, מה הקהל מרגיש. אז אנחנו לומדים באמת הרבה על עצמנו. עכשיו, חלק מאיתנו, יש לנו משהו שהבאנו מבפנים, ויש חלק ש...
טוב, אני משער שגם כמו
לא
בסטנדאפ אתם בודקים את החומרים, נכון?
הזמן,
עולים על במה, במות חובבים, או מה שלא יהיה.
אנחנו עושים הרבה פעילות התנדבותית.
Mm.
אגודת הקוסמים שמה לעצמה דגל, שאנחנו מתנדבים בפריפריה ולחולים ולכל דבר אחר. הנה... עושים שם מופעים ברמה, לא...
לא, לא, אז זהו, שעכשיו הבנו שכשאתם כן. מתנדבים, אתם בעצם גם בודקים קסמים.
חלק, אתה
אם
יודע.
אם כן, אתם שוב עוקצים את האנשים...
כרגיל, תמיד אנחנו עוקצים, אבל זה נראה...
עומדים על במה ונותנים מופעים שהם בעצם בדיקת חומרים על חולים?
רובנו...
מה שמחמיר את מצבם,
כן.
כן.
ואז הם צריכים לקחת את התרופות נגד דיכאון שדיברנו עליהם
אירוי של 60
בשעה
שעות.
בשעה הקודמת, כן.
אוקיי.
אבל לדוגמה, אני בודק הרבה חומרים במכון ויצמן, כשאני עושה קסמי מדע, הרבה מאוד קסמי מדע, ואם תרצה נעשה אחרי זה, קסם מתמטי עם המאזינים בבית, כל מה שהם צריכים לעשות זה להצטייד עם דף את עיפרון, אנחנו עושים משהו מדהים עם כל מיליוני האנשים שמקשיבים לנו ברגע זה.
אתה יודע מה, אז
בוא
נעשה את זה עכשיו ונשמע שיר.
כן?
כן.
אוקיי.
אז קדימה, הנה האנדר המוסיקלי איתנו, שים לב.
מצוין. הנה. שים לב כאן לפעמון שנמצא.
יש כאן פעמון שמונח על
דף
בצבע צהוב.
כל מי שמאזין לנו, וגם אתה,
כן.
מוזמנים לחשוב הנה. על מספר בין שתי ספרות.
שתי ספרות, מספר בין שתי ספרות.
אבל בוא נעשה ככה, גם כן. אני חושב על מספר.
כן.
כל הקהל שמאזין לנו, ואתה תחשבו על מספר שגדול מ-55, בין 55 okay. ל-99, איזה מספר שאתם רוצים, בסדר? אני גם חושב על איזשהו מספר.
כן. Okay.
תכף תראה איזה משמעות מאוד מיוחדת תקרה לכולנו. המספר שאני חושב הוא 48. תרשום בבקשה בראש הדף 48.
אוקיי. Okay.
ומתחת ל-48 תרשום את המספר שלך. אני לא מסתכל מעכשיו עליך. בסדר? רשמת, המספר שלך גדול מ-55, נכון?
נכון.
אוקיי. עכשיו, כל אחד בבית כתב 48 בראש הדף, ומתחת המספר שלו, שאין לי מושג מהו.
נכון.
תעשה קו מתחת ותסכם. אנחנו נעשה פעם אחת סיכום ופעם אחת חיבור.
חוזרים לשיטה הידועה.
בדיוק, בלי מחשבון, זה ועוד זה ועוד זה. יצא לך מספר שאין לי מושג מהו.
נכון.
האם אני צודק?
נכון.
אני צודק חלקית, כי אני יודע שהספרה הראשונה היא אחת.
נכון.
אז רק תעשה לה קו, תמחוק אותה, תקשקש אותה, כך שעכשיו אני ממש לא יודע מה המספר שיש לנו. נכון. אתה יודע מה? בוא תמחק גם, תקשקש את ה-48, כך שהוא גם ייעלם, המספר שלי גם ייעלם. כלומר, כן. יש עכשיו שני מספרים שאין לי מושג מה הם. נכון. אחד הוא שלך ואחד הוא הסיכום. בסדר? תעשה שוב קו,
כן.
והפעם תעשה את פעולת החיסור בין שני המספרים האלה.
אוקיי.
בסדר?
כן,
אז עשיתי. מאוד פשוט, כמו שאמרנו, פעם אחת עשינו חיבור, פעם אחת חיסור, הגענו למספר.
נכון.
כן? האם אני יכולתי לדעת מה המספר הזה?
בשום אופן. בשום אופן. לא,
כל אחד בבית עושה משהו, יפה.
המין.
שים לב, מתחת לפעמון, יש לנו כאן דף נייר.
נכון,
מקופל. בפעם הראשונה, תאמר מה המספר שיצא לך?
52.
52. הפעמון מצלצל, קח את דף הנייר. קח את דף הנייר, כן. תפתח אותו, ומה כתוב שם
לא
בגדול?
אני לא מאמין, 52, די-ג'יי מקלר מתיח את ראשו בעמדת הדיג'וי, אבי שמאי קופץ משמחה.
ואני מזכיר לך שהודיני היה בן 52.
כשהוא נפטר.
כן, לכן...
היה, ואז כבר לא היה.
כן, כן, כן.
וואו.
אז הכל קשור.
די.
ואני מבטיח לך שכל אחד בבית...
נו, לכולם זה יצא 52?
לכולם יצא. ומי שלא יצא לו צריך לחזור...
אז מה הטריק המתמטי? זאת אומרת, יש פה עניין מתמטי.
כן, 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 כן. יש פה קסם מתמטי, שכשאחרי זה תלכו הביתה ותפרקו אותו לגורמים, תצליחו. כן, כן, זה מאוד, מאוד פשוט, אבל יש מלא קסמים שמבוססים על מתמטיקה, הרבה מאוד בקלפים, כל מיני ערבובים, שאחרי שבעה ערבובים החבילה חוזרת לאותו מצב, ועוד מאוד, כל מיני ספרים ומספרים, וקסמים ומדע זה אחים, גם קסמים וקולנוע. הקולנוע התחיל יחד עם הקסמים, הקוסמים הראשונים הראו גם סרטים.
זאת אומרת, אתה אומר פה באמת נקודה, אתה מזכיר פה נקודה חשובה ומעניינת. הסרטי הקולנוע הראשונים היו בעצם חלק ממופע קסמים, כן. והיה מופע שנקרא גם פנטזמגוריה, שהיו מקרינים כל מיני דמויות עם רוחות רפאים, כן, וכולי. זאת אומרת, זה לא התחיל כסרט שלם.
לא, לא, וזה התחיל, וואו. הספר הקסמים, הספר הקולנוע הראשון הוא חציו על קולנוע וחציו על קסמים. יש שם טוב,
עד היום
ירבובים.
אנחנו באמת הקולנוע הפך להיות זה שמכיל את הקסמים. בעבר הקסמים הכילו את הקולנוע,
נכון.
וואו, וזה נכון, ו... כן, המופעים הראשונים היו כאלה שהשתמשו באלמנטים קולנועיים, נכון?
אחד הדברים הנחמדים בקסמים שילדים אוהבים לראות קסמים,
נכון, מלייז הידוע הוא היה קוסם, נכון?
נכון,
שהוא מחומן נכון. קולנוע וקסמים, כן,
כן, כן, כן. הקולנוע התפתח הרבה יותר מהקסמים, דרך אגב, בגלל כל הטכנולוגיה הזאת והכספים והכמות.
אגב, הטכנולוגיה באמת כן. שינתה את עולם הקסמים? היום אנחנו עם
טלפונים? מעט מאוד, זאת אומרת, היום אנחנו...
עדיין זקוקים לארנב, בשר ודם?
לא, לא, אנחנו... ארנבים בטוחים.
זקוקים לחובה לבד?
להפך, הארנבים בטוחים, ואני הפסקתי להשתמש בארנבים ב-1987, כשהוא עשה פיפי בכובע צילינדר של $100, ותדע לך ש... פיפי של ארנב מאוד מאוד מסריח. אז יצא מיד מהמופע.
לא כי אתה לא חמלת עליו, אלא חמלת על הכובע.
חמלתי עליו, חמלתי על עצמי, חמלתי על כולם, כן. אבל התחלתי להתעסק באמת בכל הקסמים המדעיים, ואחד הרעיונות הוא ככה לפתות ילדים להתעסק במדע, זה דרך הקסמים. אז אנחנו מראים להם כל מיני קסמים, וכשאנחנו מסבירים להם את ההסבר, ההסבר הוא מדעי. נניח כך כוס מים,
כן.
וכך סיכות או מחטים, ותתחיל להכניס לתוך כוס מים, שהיא מלאה עד לקצה, סיכה, כשהסיכה דוקרת.
את המים?
ונכנסת ונכנסת. כמה סיכות אתה חושב שאפשר להכניס לכוס מים?
אין לי מושג, שאלה מצוינת.
15, 10 סיכות, 18.
לא, הרבה, לא?
אפשר להכניס יותר מ-150, כי מתח הפנים יוצר מעין כיפה, וזה עולה ועולה ועולה. אז כדי ללמד ילדים מה זה מתח פנים בנוזל, או איך היתושים יכולים לרוץ על המים, או איך פקיר יכול לשכב על מיטת מסמרים.
נכון, זה שהמשקל, עיקרון מדעי, ודאי מתחלק.
המשקל מתחלק לכל מסמר ומסמר. אז יצרנו כמה תערוכות כאלה שמראות קסמים שיש להם הסבר מדעי, וככה אתה מלמד את הילדים את כל מה שקשור מאחור. זה השליחות.
טוב, החיבור בעיניי המופתי שעשית מלבד לעולם המדע הוא באמת גם לעולם הקולנוע, שזו באמת נקודה חשובה מאוד מאוד, כי האומנויות האלה התפתחו, אומנות הקולנוע התפתחה בזכות מופעי הקסמים, ואז באמת
דיני היה גם שחקן קולנוע והשתתף בכמה סרטים.
עכשיו, אז אם כבר הזכרת אותו, הוא גם נהג להופיע ללא בגדים.
אכן, כן.
הוא היה קצת נטורליסט בואך קוקו.
חייב להיות קוקו, אתה יודע, כדי להיות מפורסם ברמה כזאת, ולהיות, אתה חייב להיות קצת קוקו.
בתקופת, אגב, הפרסום הגדול שלך, גם אתה היית קוקו?
לא, 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 זו הייתה הבעיה המרכזית שלי, שלא הייתי
קוקו. שלא
הלכת עד עכשיו
קוקו.
לא, 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 לא החלטתי מתוך ביישנות.
אולי כי אתה רציונליסט, בסופו של דבר אתה איש מתמטיקה.
מאוד, 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 כן, ואף פעם לא תכננתי להיות קוסם, ואף פעם לא תכננתי להיות איש במה בתור נער או ילד. מעולם לא רציתי להיות על במה, והתביישתי, מישהו היה מזמין אותי לעמוד לידו.
כן? אז איך צלחת?
פתאום עליתי לבמה, ויש איזשהו סוויץ' ואני פותח, ואני זורח, ואני מדבר, ואני מאלתר הרבה מאוד, ואני ממציא הרבה מאוד בדיחות.
תוך כדי זה, אבל אתה אומר שלא ידעת את זה מראש.
לא, 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 לא.
לא היית איש של תשומת לב.
בכלל לא, בכלל לא. תשומת לב עם החברים הקרובים, אבל ככה אני אדם מאוד ביישן, הרבה אנשים לא מאמינים, אבל אני ביישן בצורה אכזרית עד היום, שזה יותר טוב לי ככה, מאשר להיות מפורסם ולהתחכך.
טוב, שוב, כפי שאמרנו לך, תוכנית מציאות אחת והכל משתנה, אתה ניגש לזה אי, עוטה עליך בגד ים.
ומתחיל לחלטר מחדש.
וזהו.
כן, זהו, אז אני עכשיו עובד על הביקיני החדש שלי.
שוב, אינסטגרם מטורף, וזה, וחתימות בקניונים.
אין ספק, כן. הילדים שלי היה להם מאוד קשה כשהם היו קטנים.
כן, מעניין.
הייתה לי אז תוכנית טלוויזיה, והייתי מופיע כל שבוע בטלוויזיה, והייתה לי פינה אצל רפי רשב ודן מרגלית, ובערוץ אחד הופעתי הרבה מאוד. וזה היה מאוד קשה לילדים כשהיינו מסובבים ברחוב, כי כל אחד רצה לדבר.
מעניין באמת מה זה עושה לילדים.
הם לא אהבו את זה.
שתשומת הלב פתאום מתחלקת.
ואתה חייב להיות נחמד לכל אחד.
נכון.
אז באמת שמחתי כשזה פסק.
כן, אבל שוב, שוב חשוב להדגיש, אולי ברמת הפרסום, אתה יודע, אולי צלמים של עיתוני בידור פחות ירדפו אחריך, אבל כקוסם שגם חולל שינוי בעולם הזה, אתה כן ידוע כמובן, בקרב ודאי כל מי שמכיר את התחום הזה.
אני ידוע איפה שצריכים, אתה יודע, אנשי השיווק של חברות ההייטק, הם מכירים אותי כי אני מופיע עבורם בחול כל הזמן הזה, שם אני דואג להתפרסם יותר.
אז רגע, אז הודיני באמת הופיע בעירום
בהופעות? אכן כן, שוב, לא במופע עצמו, אבל כשהוא היה עושה החלצות, הוא היה אומר, אוקיי, תראו, אני בעירום, אין דרך שאני יכול להסתיר על עצמי איזשהו מפתח, או מנעול קטן, או משהו להיחלץ.
כן.
וככה היו קושרים אותו, כן. הוא היה מסתיר את אזור החלציים עם שלשלאות ומנעולים גדולים.
באופן טבעי.
וזה שוב, זה משך את מי שזה צריך למשוך. זה עשה דיבור מאוד מיוחד. הוא תמיד היה יוצא דופן. הוא תמיד היה יוצא דופן ו ראשוני בהרבה דברים, גם עצם זה שהוא היה טייס, להיות טייס באותה תקופה זה לא היה
לא כמו היום.
כן, שכל
כל העם טייסים.
טייסים ב-737 מקס. מעניין. אחת הבעיות.
אגב, אחד הקסמים המפורסמים שלו, הוא הוסבר, או תרגיל ההימלטות הידוע שלו, הוא הוסבר על ידי זה שהוא קרסם חלק מהבשר שלו כדי להיחלט משלשלאות. הוא היה עושה דברים פסיכיים כאלה, או שזה היה טריק, או שזה שוב מיתוס כזה?
בדיוק, יש הרבה הסברים שנותנים שהם נשמעים טוב, אבל הם לא באמת. הוא פשוט ידע להחביא את המפתחות המיוחדים בכל מיני אזורים מסוימים.
מה זה האגודה הזו? למה צריך להתאגד?
זה משהו סודי כזה.
מה הקטע?
ההתאגדות היא מצוינת.
כאן בישראל גם, אתה נשיא האגודה.
כן.
שמה זה אומר? שאתה סוג של גור? מדובר בקאט?
אנחנו נפגשים רק כשיש ברקים ורעמים בחוץ.
ועושים זוממים?
אנחנו עושים כל מיני קסמים, זה כמו שסטנדאפיסטים נפגשים ומספרים כל מיני בדיחות שרק אתם תבינו. אז אנחנו נפגשים, לומדים, מלמדים, יש לנו כנסים, כמו כל כנס של חברת הייטק, אם נניח כל שנה באנגליה יש כנס ענק בבלקפול, שזה העירה...
זה משהו, האגודה הישראלית גם מחוברת לאגודות עולמיות,
כן,
בעולם?
כן, אנחנו מחוברים לכל האגודות העולמיות, כל כמה שנים יש כנס בינלאומי עצום, שהוא נודד ממדינה למדינה, יום אחד הוא גם יגיע אלינו, לאזור שלנו, ויש כנסים בכל העולם, בלאס וגאס, שבהם מגיעים קוסמים, ונניח יש כנס שהוא בנושא קלפים, אז יושבים קבוצות ולומדים קסמים בקלפים, או כנס שהוא בנושא חיתוך אשתך לשניים או שלושה חלקים, וחיבורה, אם דיברנו קודם על מופעים בהתנדבות, אז בהתחלה כשהייתי עושה את הקסם הזה בתחילת דרכי...
זה היה על חולים.
לא, אז חתכתי את אשתי באמת לשני חלקים, והיא באמת בהתחלה כשהתאמנו, היא הייתה מאושפזת באסף הרופא, בחדר 42 וחדר 43. אז שהצלחנו לעשות את הקסם הזה, חיברנו אותה בסופו של דבר.
עכשיו, מי חבר באגודה? זאת אומרת, רק קוסמים מקצועיים?
לא, בכלל לא, בכלל לא. זה מה שמדהים, יש כל כך הרבה חובבים.
כאן בישראל.
כאן בישראל ובכל העולם.
מה זה אומר? פשוט אנשים שאוהבים את התחום?
אוהבים, בבוקר אתה מתכנת מחשבים, או יש לנו נשיאה לשעבר דליה פלד, היא בעלת חברת אנשים ומחשבים, ובערב היא רוצה כל היום לעשות קסמים, ויש קבלן מצבות, ויש עורך דין, ויש בבנק ישראל.
הוא מופיע? קבלן מצבות עושה קסמים?
כן, כבר לא, הוא גם בדרך לאיזה מצבה, אני חושב, אבל לבנות מצבה. אבל באמת מגוון של אנשים מבעל חברה לטרקטורים ואנשים שמתעסקים בבנק ישראל ובנקאים.
איך אתה מסביר את סוד הקסם של בתרתי משמע?
כי זה...
מה מסכן? למה אין ילד ש... שוב, אני מדבר כמובן רק בשם עצמי, אבל אין ילד שלא היה רוצה להיות קוסם. איך שוב, זה תמיד מרתק.
זה גם הדמיון פה, הוא שולח אותך לכל מקום אחר, וגם כשאתה רואה משהו מתבצע מול העיניים שלך, זה מדהים, אתה אומר, וואו, זה אין...
זה לא מישהו שמספר לך על, אלא הנה אתה רואה פה את האשליה.
הנה עושה לך
תכלס,
ובייחוד פה מול העיניים. להרבה אנשים זה באמת עוזר להתבלט, כי דרך הקסמים הם יכולים לתקשר, יכול להיות שאני, זה באמת עוזר לי לתקשר עם אנשים.
זאת אומרת, אנשים עם חרדה חברתית לפעמים וכו'.
כן, מאוד עוזר להם, זה פתאום נותן להם איזה כלי, וזה כלי מאוד יצירתי, ואנשים מאוד בונים וממציאים וחושבים על רעיונות. אני בזמנו קיבלתי איזשהו פרס, אין הנחתום מעיד על יצאתו, אבל אני אעיד רגע.
רשימת הפרסים.
רשימת הפרסים הארוכה, אז קיבלתי איזה פרס על המצאות בתחום הטלפתיה, מאיגוד הטלפתים הבינלאומי. יש איגוד של, שהוא רק של קוראי מחשבות ואמני חושים.
מדעית אין הוכחה לכך שאפשר לתקשר
לא,
בעזרת
לא מצאנו,
מחשבות.
לא מצאנו,
אין
אבל,
דבר כזה.
אבל אנחנו
כן
עושים דברים...
כן אפשר לתקשר באמצעות טלפונים סלולריים, אבל זה מצריך כן, קשר כן, ורבלי אבל, או ויזואלי.
נכון, אבל טלפונים לא היו לפני 100 שנה.
לא.
ובכל זאת הצלחנו לעשות לי, כל כן. מיני דברים, כן. ובכנס טלפתים, לדוגמה, אנחנו הולכים בלי תגים.
כן.
כי אנחנו לא צריכים לדבר, אנחנו יודעים את השם של כל אחד, ואף אחד לא מדבר גם, אתה יודע. כי זה כנס קורא עם מחשבות, אז זה מאוד, שלושה ימים מאוד מעניינים, כי אתה לא מדבר ואתה מצליח להעביר את המחשבות. כן, אבל זה מקצוע מרתק ותחביב מרתק, וכיף גדול להתבגר ולהישאר ילד. כי אנחנו עוסקים במקצוע עם הרבה מאוד דמיון ושמחה ו... וכיף, ואתה רואה אנשים, יש לנו בחור צעיר עכשיו שהוא בוגר תואר ראשון בפיזיקה, שסיים גם כן, מזכיר לי את עצמי, סיים אותו בגיל 16.
כן.
אבל מה שמעניין אותו זה קסמים, וזה מה שהוא יעשה עכשיו, לא יעזור שום דבר, הוא מת על קסמים. ועוד ועוד מגוון של מלא אנשים, ויש לנו חטיבה צעירה, קוסמים צעירים. מגיל 14, אנחנו מטפחים אותם. מתן רוזנברג, קוסם אחר, הוא אחראי על כל הצעירים. הם גם נפגשים כל חודש ושומעים הרצאות מהמבוגרים ומהבוגרים. גם איך לעשות הקסמים ברמה, איך להיפתח, איך להציג, איך... זה ממש... זה גם תעשייה ענקית. תעשייה ענקית עם מגזינים ועיתונים וכנסים ומחירות ועשרות תוכניות טלוויזיה ויועצים ותלמידים. זה תחביב מרתק.
אני רואה שמתחת לאף שלנו תתפתח תעשייה,
כן,
ענפה.
כן, עצומה. ועכשיו זה פריחה, ממש
כן,
יש פריחה.
כן, שוב, אנחנו באמת שומעים על זה באירועים רבים, באירועי תור חברות.
תור הזהב,
ובנקים, כן. והייטק וכולי.
כולם רוצים המלצה על אמן חושים.
בוא נסכם את העניין שבשלו הגעת לכאן, וזה...
הודיני.
הודיני.
אתה נכון. יכול גם לנסוע לוויסקונסין בארצות הברית, כן. ולראות במוזיאון שהקימו שם...
שם גר, נכון?
מה?
הוא שם
כן,
גר,
כן,
הוא שם
כן, שם כן. הוא פעל משם. עכשיו,
שוב נזכיר כן. שמדובר היה ביהודי מהגרים, נכון? הונגרים. כן. שהגיעו...
בן של רב, של
נכון,
רב אורתודוקס.
נכון, הגיעו לארצות הברית, שלאט לאט הבין שזה מה שהוא רוצה לעשות.
ללופט גישפט. כן, הוא בדיוק. הוא הלך ללופט גישפט, כן. ששוב, מלא קוסמים יהודים. דרך אגב, בפירמידות במצרים יש ציור של... בהירוגליפים מצאו קוסם שעושה את קסם שלושת הכדורים ב... שלוש הכוסות, אם אנחנו דיברנו הרגע עם היסטוריון.
אתה מזכיר עכשיו את קסם שלושת הכדורים, אז בוא ספר לנו, מדובר מה, באחד הקסמים העתיקים בעולם.
העתיקים ביותר, שבו יש שלוש כוסות ושלושה כדורים, והם נעלמים ומופיעים, ובסוף יש תפוז. ב-1600 ו-1700 השתמשו בקסם הזה כדי ליצור התקהלות סביב הקוסם, ועוזר הקוסם היה מקייס חלק מהאנשים, אז לא תמיד היינו נחמדים. אם אנחנו כבר
אוי,
מדברים.
דרך נעימה. מעולה ופלילית להרוויח כסף.
אכן, כן. אני תמיד גם מספר על סך דעת, אם אתה הולך לתחנת רכבת בלונדון, יש לפעמים שלטים, beware of pickpockets, זהירות קייסים. הדבר הראשון שאתה עושה, אתה בודק שהארנק שלך נמצא במקום.
נכון.
וזה פעולה לא טובה, כי הקייס עומד ממול ורואה עכשיו בדיוק
איפה
הארנק שלך, ולכן הוא ייתקל בך עכשיו ברכבת ויוציא את ה... יקייס, קייסות זה גם חלק מעולם הקסמים. אנחנו כמובן מחזירים דרך אגב, הנה השעון שלך לקחת לך אותו קודם.
יש איזה קטע שבאמת אתם מצליחים לחייס אותנו ולוקחים שעון.
שעונים, אבל אנחנו מחזירים, שעונים וארנקים וכן הלאה, ומחזירים. רק כדי להראות על היסח הדעת המאוד חזק. אז היו הרבה קסמים גם בתקופתו של נרון קיסר, דלתות בית המקדש היו נפתחות לבד, שוב היו למטה מנגנונים, אבל זה נראה כקסם לקהל. משה רבינו השתמש במות, הפך אותו לנחש וכל מיני פטנטים כאלה.
אבל זה גם היה קסם? לא היה מדובר בכוח אלוהי?
כן, היה כוח אלוהי כלשהו, שנוצר באמצעות איזשהו קסם.
אתה כל טריקינג? גם משה רבינו
לא,
היה קוסם?
לא, משה רבינו היה לו כוחות על טבעים כנראה.
היה אומן חושים? גם
כן,
הוא?
כן, הופיע בעיקר...
אתה אומר שאם לא היה מושיע את עם ישראל, הוא היה מופיע בחברות?
כן, הופיע בקהיר בעיקר ושד בנילוס. טוב,
אגב, אנחנו יודעים מהתנך, אגב, שגם החרטומים עשו כל מיני
כן,
כשפים.
כן,
זאת אומרת,
כולם,
לא היה בכלל צריך...
בכל דעת ובכל... באפריקה, כל נושא הוודו. יש קוסמת שמסתובבת באפריקה כדי לשכנע, נניח, גברים בכל מיני שבטים לא להקות נשים.
כן.
היא עושה כל מיני קסמים מיוחדים שמעצימים את הנשים שם. בחורה מאוד מאוד מיוחדת,
ומה
והיא ממש
מעניין?
מסתובבת ועושה כל מיני קסמים כאלה, עם כדורים וכדורי פוג וכן הלאה.
ואיך הקסם גורם לגברים שם לא להקות נשים?
והקסם מראה שאישה יש לה איזשהו כוח שהוא מעבר, והיא מלמדת אותם קצת איך לעשות כמה דברים, ואז משום מה זה... קצת עוזר.
טוב, אז רגע לפני כן. שנסיים, בכל זאת אנחנו רוצים לדבר על...
אוקיי, בוא... מה שאתה רוצה.
לא, רגע לפני שנעשה כן. את הקסם הזה עם המנעול.
של הודיני.
כפי שאמרנו שהודיני סגר עם אשתו, או קבע שאחרי מותו,
שנה.
הוא יתקשר איתה. והיא
כן.
ניסתה לתקשר איתו אחרי שהוא מת. שוב ושוב ושוב.
ושוב, לא. ללא הצלחה כמובן. אבל זה הפך להיות גימיק, ובמג'יק קאסל בלוס אנג'לס, שזה מקום שבו יש מופעי קסמים כל ערב,
כן.
עושים פעם בשבוע ופעם בשנה, עכשיו באמת היום בערב יהיה סיאנס ענקי, שבו דברים יזוזו פעמונים זה, ואנשים יגלו קודים של מנעולים.
וואו.
אז הנה, זה מנעול
טוב, אז הנה אתה מגיש שאלה עם מנעול, עם צופן של ארבע ספרות.
כן, בדיוק. עכשיו אני אגיד לך אתה יודע איך פותחים, מסובבים פה לפי הקו, אתה בדקת את כל המספרים שונים ומשונים, שזה לא נפתח. אני אגיד לך, אתה תגלה את המספר, אני יכול להגיד לך שזה איזשהו תאריך שחשוב לי.
אוקיי. בסדר? זאת אומרת, אני הקוסם פה?
אתה עכשיו הקוסם.
אוקיי, תאריך
שחשוב לי. אז אני מבקש ממך לחשוב קודם כל, תכף, אז תאריך, אתה יודע, זה שתי ספרות ל...
נכון.
זה, ושתי ספרות ל...
כן, יש לנו ממש...
לחודש.
אתה יודע מה, אז רק בדקה הזו נגיד שהעורך הוא רז חסון, המפיקות אלכסנדר לויקר וליטלי תיאמירן, מפיק בפועל אבי שמאי, על הביצוע הטכנית די ג'אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא. מיד אחרינו, גואל פינטו עם גם כתבות באולפנים שלו בתל אביב, עם האספרסו והסודה והלימון וההתנסות.
אולי אני אתארח שם גם פעם.
אבל רגע לפני, יכול להיות... יכול להיות. אז יש לנו עוד פחות מדקה, בבקשה.
Okay. נו, מה, אוקיי, מה החודש? אני רק, בוא בהתחלה תעשה באינטואיציה.
כן.
החודש, אתה חושב, הוא בתחילת השנה, באמצע, בסוף?
בסוף.
ב... לא, זה לא, לא בסוף, זה לא, לא אוקטובר, בסוף. נובמבר, דצמבר. לא. הנה, אתה רואה, זה אינטואיציה. עכשיו אני משדר לך את החודש האמיתי.
כן.
מה החודש האמיתי?
אפריל.
יפה. ומה היום בחודש?
20.
20? כלומר, 2-0?
כן.
0-4?
כן.
קח את המנעול.
שתיים.
לא, על הקו.
איפה הקו?
ככה, לא.
אה, הנה, נכון, נכון, נכון. שתיים. אפס. אפס. ארבע. אני לא מאמין, הוא לא נפטר. רגע, לא, לא, זה טעות שלי, טעות שלי. הנה. אפס, ארבע. נפטר! אני לא מאמין! ליטליתי אמירן, כמה לתחייה.
הכרתי את אשתי ב-20 לרביעי.
תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה וליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעותי סומונים רבים, כאן עודי, וגם אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי. להתראות.